טוויטר, לא מצאתי את עצמי שם אף פעם.
אני לא, אני, אתה, התודעה שלך פתוחה בלי קשר.
אני רואה שאתה גם, אתה גם יורה בטוויטר.
לא, לא יורה.
לא, אני מתכוון כאילו, אתה מעלה דברים בטוויטר.
כן, כן. כן. אני פשוט מעלה דברים בטוויטר רק בשביל להעביר אותם לחזר לאינסטגרם, אז אני לא משחק למשחק לטוויטר יותר מדי.
כאילו, אתה לא על התגובות וזה, יותר מדי.
אני גם לא מייצר תוכן שמתאים לטוויטר. בגלל זה אני גם לא כאילו גודל שם באמת, כי אני עושה דברים בשביל האינסטגרם. התוכן שמתאים לטוויטר זה, הוא כזה שאמור להפעיל אנשים ויגרום להם לסנוא ולהתפוצץ.
כן, כן.
אז אני פחות.
כן, אז אני לא מבין כלום בטוויטר, לא אף פעם לא הייתי ולא זה.
אבל אני אומר, אני כן חושב שאם אנשים רוצים לדעת קצת יותר מעבר למה שאומרים להם בתקשורת הממסדית, הם צריכים להיות שם.
כן.
זה המקום היחיד שאתה
תלמד. אבל מי שכבר שם, וכבר יצא מהעולם של התקשורת הרגילה, הוא כבר יודע את הדברים האלה. כי זה האנשים שהוא מקשיב להם. אתה מבין? אני כאילו, האנשים שאני מקשיב להם, זה אנשים שהם כאילו מביאים את הדברים האלה במלא.
נכון.
אתה מבין? כאילו...
אני מסכים איתך
לגמרי. זה מגיע אליי, זה מגיע אליי, פשוט לא דרך הטוויטר.
אני ואתה כנראה גם לא רלוונטי מכלל ה... יש אנשים שאשכרה רואים חדשות מהבוקר עד הלילה.
כן, הם לא ילכו לטוויטר אבל.
הם לא ילכו לטוויטר, וזה שאנשים לא מבינים מה ההשפעה של החדשות באמת, זה קטע בעיניי.
כן. בסדר. קיצור, מה התחלתי להגיד לך? טוב, נתחיל את זה מפה כאילו.
אוקיי.
וואי, מה התחלתי להגיד לך קודם? על הבודהיזם. מתישהו מגיע גיל, נגיד כזה 22, 3, 4, 5, שיש לך, אתה צמא למענה פילוסופי. בוא נקרא לזה ככה. אתה רוצה להתחיל להבין דברים, כאילו, על עצמך ועל העולם.
באיזה גיל אמרת?
נגיד 22, 3, 4, 5. נגיד.
אני אקח לי הרבה יותר שנים, אבל אוקיי.
גם לי. לי זה התחיל איפשהו בגיל 26, 7, נגיד משהו כזה. אבל אני רואה עכשיו פשוט אנשים שפונים אליי, והם כזה נגיד 22, 23, 24, 5.
כן.
היום יש הרבה יותר דאטה. מאשר שאנחנו היינו. אז כאילו מאוד קל ללכת לבודהיזם. זה מאוד, מאוד מושך. זה מאוד מפתה. כאילו, דווקא לא להסתכל פה בבית, לראות מה שיש פה, וללכת לבודהיזם, ללכת הכי רחוק, וזה מה שאני עשיתי. אז כאילו, באמת שמתי all in, אבל בשלוש, ארבע שנים האחרונות, שהתחלתי יותר, גם, לא באיזה כוונה, זה פשוט משהו שהלך ונבנה, יותר להתקרב ליהדות, קודם כל ברמה פילוסופית, אז הרגשתי הרבה יותר חיבור. אתה מבין? אז כאילו, כן, אז אני יותר זה, יותר כאילו, לא בקטע של דת.
זה יותר מוכר גם.
מה?
כאילו, היהדות יותר מוכרת לך, אתה, אני חי בסרילנקה ככה עצמה שנה, אני רואה, איך קוראים לזה? בודהיסטים?
כן.
ככה אומרים?
הם בודהיסטים.
אני לא מרגיש איזושהי קשר ביני לבינם, הם גדלו בצורה מאוד אחרת, השפה אחרת, אני מראה אחרת, שונה. הרבה יותר קל להתחבר לשפה שאתה מכיר, למה שגדלת עליו.
כן. אבל דווקא לנו פה היה יותר קל, כאילו זה מאוד תל אביבי כזה, ללכת ולמצוא את זה בבודהיזם, מאשר ביהדות.
זה מדהים בעיני שאתה חושב שזה תל אביבי.
אתה לא מרגיש את זה?
אולי זה פרשנות של, אני לא יודע, תל אביבי מבחינתי הולכים לברים וכאילו עושים שחט, אז אני לא יודע.
אבל אם כן, יש לך איזשהו כאילו חיפוש.
הוא כנראה לא ביהדות.
הוא לא ביהדות.
זה אני מסכים.
אתה מבין?
כן.
הוא יותר בבודהיזם. אז היית בויפאסנה.
אז הייתי בויפאסנה, דיברנו על זה, אתה ואני בסרילנקה, אז אתה דחפת אותי, מה זה דחפת אותי? כאילו עוד יותר, שמעתי את זה ממך, אמרתי, אוקיי, מגניב, עוד סיבה.
היה לך ספק?
תמיד יש לי ספק, אז אם, אתה יודע, שאלתי הרבה אנשים, אגב, הרבה אנשים שאני מעריך בעולם הזה, יוצרים, הם מתרגלים ויפאסנה, וזה היה כזה, וואו, מעניין.
כן.
אז הנה, גם אומרי, יאללה, מעולה, בוא, ואמרת איזה דברים יפים, סיפרת לי סיפורים, אמרתי, טוב.
אז הלכת.
אז הלכתי.
וואלה. ו?
היה קשה, ממש.
גיהנום.
עשית פעם אחת?
אני?
כן.
ארבע.
ארבע פעמים? כן. של גואנקה?
שלוש גואנקה, ועוד אחד של, יש באבניאל.
אהה.
מסורת תאילנדית יותר. של 15 יום.
אני, נראה לי תליה אורן עשתה את זה.
תליה עשתה, כן.
אני, זה שעשתה כאילו ככה בפעמים, זה מטורף בעיניי.
כן.
כן, היה מאתגר, היה סיוט, היה...
רגע, בוא נתחיל מההתחלה. נו. אתה לא תעשה שוב?
תשמע, במהלך הקורס אמרתי אני לא אעשה שוב. כן. ואז כבר יום אחרי אמרתי אני אעשה שוב.
יום אחרי שחזרת.
כן. ואז, תשמע, היו דברים שמאוד הפריעו לי פה בישראל ספציפית, התרגום לעברית. אתה רק בארץ?
כן.
זה לא שיגע אותך התרגום לעברית?
וואלה,
אני רק, מי שלא מכיר, אז בעצם אתה מקשיב לכל התוכן באנגלית, ואז שהוא נגמר, חוזרים עליו בעברית כל פעם.
זה שיגע אותי.
שיגע אותי.
כן. אבל זרמתי עם זה. אבל אם כבר אתה מדבר על התרגום, לא יודע, זה אולי תעלומה שאתה תוכל לפתור לי.
נו.
זה ממש כאילו לרדת ספציפי עכשיו.
אוקיי.
יש את המילה מיינד, ושמתי לב שהם תרגמו אותה בשלוש צורות שונות. הוא כאילו, גואנקה כל הזמן אומר מיינד, וכל פעם יש תרגום טיפה שונה. ואני מנסה באמת להבין למה גואנקה מתכוון כשהוא אומר מיינד.
מה הם אמרו? תודעה? מה הם עוד אמרו?
תודעה, נפש ומחשבות.
אוקיי.
כזה. כל פעם זה היה משהו אחר. ואני כאילו, ושאלתי אותם, הם לא ידעו להגיד לי. כל אחד כזה התחיל גמגם. למה הוא מתכוון שהוא אומר מיינד? למה הוא מתכוון?
כן, אתה תצטרך לשאול אותו.
אתה מבין? לא, אבל כאילו זה חשוב. חשוב להבין את זה.
חשוב להבין מה הוא אמר, או חשוב לך להבין את הפרשנות שלך סביב זה?
למה הוא מתכוון?
כן.
אתה מבין?
אני מבין.
יש לך רעיון?
לא.
לא?
למה הוא מתכוון?
כן. כשהוא אומר מיינד, למה הוא מתכוון? כאילו, מה זה מיינד בעצם?
מה זה התודעה שלך?
אז זהו, אני לא בטוח שהוא מתכוון לתודעה. אני לא בטוח שהוא מתכוון, התודעה זה consciousness.
נכון.
כשהוא אומר mind, אני חושב שהוא מתכוון למשהו אחר. ואני כאילו מנסה להבין את הדקויות, כי בויפאסנה זה חשוב, כאילו להבין את הדקויות האלה. אני חושב, התיאוריה שלי, שכשהוא אומר mind, הוא מתכוון לחלק במוח של המחשבות.
אוקיי.
זה. זה mind, כאילו.
כן, המוח זה המוצר הפיזי.
כן?
כן. אני מקשיב לך לגמרי, אני איתך. היה, אתה יודע, אני באתי לשם, ומה שנשאר לי בראש רוב הזמן, זה חבר שאמר לי, תתמקד בטכניקה. אל תהיה, פשוט תתמקד בטכניקה. ואני חושב שהטכניקה היא, ויש הרבה טכניקות של מדיטציה, אני חושב שהעיקר לתרגל, כן? אבל טכניקה הייתה חזקה, הייתה מעניינת. לשבת שם, ולשים, אני מתרגל עשור כבר מדיטציה. בדרך כלל טרנסדנטלית. פתאום שמעתי אותו מדבר על מדיטציה בצורה שונה. לא יודע, שמע אחי, זה הייתה חוויה מטורפת.
זה היה קשוח, לא?
כן, אין לי אפילו באמת איזשהו... למד, אתה, אני בנה מאוד של מיינד, כן? מיינד, אפרופו מיינד. אני אוהב, בדברים מסוימים אני אוהב רציונל. אז השיחות שהוא דיבר היו מאוד חזקות. ופתאום לשמוע בן אדם מדבר על החשיבות של שליטה שכלית ואיזון נפשי, ואז פתאום נפתחה בעיניי תמונה, שבעצם רוב האנשים בעולם לומדים הרבה דברים תיאורטית, אבל הם לא יודעים איך בפרקטיקה לעשות אותם. ומדיטציה זה אחד הדרכים שאתה לומד פרקטית, איך לשלוט בשכל שלך, איך לאזן את הנפש שלך, ולא מלמדים את זה, לא בתואר בפסיכולוגיה, לא במדעי המוח, אף אחד לא לומד שום דבר פרקטי, ולא פלא שרוב האנשים בעולם נמצאים במצבים נפשיים מאתגרים מאוד, סטרס לא מנוהל, דיכאון, חרדה, עצב, לא יודע, כעס, תסכול, שנאה. אנשים לא יושבים ומנסים להבין מה קורה בפנים ואיך לאזן את הדבר הזה. ואמרתי, אוקיי, זה חשוב, אני יכול להבין למה זה עזר לאנשים.
כן.
כל כך הרבה.
אתה אומר, זה לא פרויקט שאפשר כזה לסגור בויקיפדיה. זה שב תרגל. אתה חייב כאילו את התרגול.
הכל בחיים, אבל לא.
כן.
אנשים הולכים לומדים תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, אבל מה אתה יודע בפרקטיקה לעשות?
אהבתי משהו שלא זוכר אם אמרת או כתבת, שאני משנה לך את המילים קצת, כאילו, כי ככה אני זוכר את זה, אבל שכל השיח סביב דיכאון, שאני מבין מה אתם אומרים, אנשי העולם המערבי, אנשי הממסד, אני מבין מה אתם אומרים, אבל זה לא עובד.
כן.
כאילו זה לא עובד, סבבה, כאילו, סבבה שיש... שיש מחקרים ושיש תרופות ושיש רעיונות וכאילו, אבל בפועל, תסתכלו על העולם, זה לא עובד.
אני חושב שבכללי מה שאני מנסה שיניע אותי, ומה שנראה לי מפריע להרבה אנשים, זה שאני לא חייב לשחק את המשחק שלכם. לא חייב בגלל שיש לזה איזשהו מחקר או תואר או קונצנזוס, לזרום עם הדבר הזה. אנחנו חיים במציאות שבה למדנו שכל דבר אפשר לטפל בלצרוך משהו. בוא נלך ונוציא כסף על טיפול, על כדור, על בגדים, על אלכוהול, על בילויים. זה המיינד שלך, הוא בתוך הראש שלך. לא צריך תואר כדי להפעיל את המוח, קיבלת אותו מתנה מאלוהים, הוא קיים, אותו מיינד כבר מאות אלפי שנים, תלמד לנהל אותו. אי אפשר ללמד את זה בשום מקום אחר, אתה צריך ללמוד את זה עם עצמך, ברור שיש פילוסופיה שנלמדות כבר הרבה שנים שמאוד משרתות, אבל למה אנשים לוקחים בעלות על המדע? כאילו, למה מישהו לוקח בעלות על היד בעולם? הוא עתיק יומין, הוא שייך לכולם, הוא זמין לכולם. תן לאנשים ללמוד, אבל יש משהו ברציונל המדעי שאומר, לא, אתה חייב בדרך שלנו, ואתה רואה שהיא לא עובדת.
היא לא עובדת.
היא לא עובדת.
כאילו, ליטרלי, אנחנו הדור הכי חרדתי, הכי דיכוני, הכי חסר משמעות, הכי לא יודע להתמסר ולהתחייב, שהיה אי פעם.
אני הכי איתך. אני הכי איתך. אתה יודע, ככל שהרציונל, או אתה יודע, אגב, אולי זה שיח מעניין בינינו, אתה מדבר יותר ויותר על יהדות, אני באתי להגיד דת, אבל אתה לא אוהב את זה, אז אתה מדבר יותר ויותר על יהדות, אבל בעצם המקור שלה היא, אפשר לחבר את זה למילת דת? הדת שאנחנו מכירים בעולם שלנו נקראת דת המדע, דת הרציונל. אנשים נטשו את האמונה, את הרוחניות, את החיבור למשהו גדול יותר, למשהו שבעצם מישהו רוצה שתראה לי דאטה. תראה לי, תוכח לי, בוא תוכח לי. אתה אומר שאפשר לרבד דיכאון בדרך כלל, בוא תוכח לי. אתה יודע, אני לא צריך להוכיח לך שום דבר. אתה יודע, אחרי שהיופי בחיים, אתה יכול לרכוש ידע, ואתה יכול גם, מה עם כל המקום של הדמיון שלנו? מה עם כל מה שיצרנו מתוך עצמנו, בלי שמישהו אמר לי מה מותר לי ומה אסור לי?
כן. אבל גם זה, אצלך זה מרגיש תמיד שזה טיפה יותר גם משהו אישי.
מה הכוונה?
יש איזה כאילו גם רצון להתנגח במערכת. שאני מבין לגמרי.
כן, לא, אז היום בבוקר חשבתי על זה, זה מעניין שאתה אומר את זה. אני לא מרגיש שיש לי רצון להתנגח, אני מרגיש העולם שאנחנו נמצאים בו, שהוא מאוד, נקרא לזה, מדעי, כמו מה שראינו בקורונה, כמו מה שאנחנו רואים סביב משבר האקלים, זה בעצם גופים גבוהים שאומרים לך, ככה אתה אמור להתנהל בעולם, ובגלל שהתרגלנו לקבל, כאילו בעצם, לקבל את האינפורמציה, נקרא לזה מגורמי סמכות, לתת את הריבונות שלנו לאנשים אחרים, אז אתה אוטומטית מסכים לכל מיני פיסות אינפורמציה, במקום לחשוב מה נכון לך. אז אני חושב שאחד מהדרכים להעיר אנשים, זה לשבור להם את המוסכמה שהם הכירו. אתה חושב כמה אנשים הולכים לרופא, שהם לא מרגישים טוב, הם לא מקבלים פתרון. הם יודעים שהרופא לא נותן לו פתרון, או איזשהו כדור שמעביר את הסימפטום, או שהרופא אומר, אני לא יודע, וכדומה. אבל אם אתה אומר לו משהו נגד הרפואה המערבית, הוא מתפוצץ. למרות שהוא בעצמו יודע שזה לא עובד.
זה מטורף.
אז אתה יודע, אני חושב שכן, צריך לדבר נגד המערכות האלה שלא עובדות. כאילו, אני חושב שזה גם חשוב לדבר על זה, כי אז הפוליטיקלי קורקט אומר, כן, חשוב הכדור, חשוב הפסיכולוג, חשוב הרופא, אבל גם, לא אבל גם, יש 1001 דרכים שאפשר במקום לחלוטין, ולא צריך שום דבר מהדברים המקובלים והמוכרים. השבוע ראיתי סרטון באינסטגרם, שדיברו על חבורה של ילדים בתיכון בארצות הברית, שהם בחוג מדעים מסוים, ואיזה ילד אמר למורה שלו, איזה נער אמר למורה שלו שהוא רוצה לעשות ניסוי שיקביל אנטיביוטיקה לשמן אורגנו. ואז היא אמרה לו, תשמע, זה מגוחך, כאילו צריך לחפש משהו אחר, ואז הוא שכנע אותה. והם גילו בניסוי הזה ששמן אורגנו הרבה יותר פוטנטי אל מול אחת האנטיביוטיקות המוכרות והנפוצות שמשחררים היום בשוק. ולאדם שלמד רפואה, או לאדם שנורא מתחבר למדע ולמחקרים, זה יחרפן אותו, איך אתה מעיז לדבר נגד האנטיביוטיקה? היא הצילה את כולם. אני לא יודע מה היא הצילה, אבל אני יודע שרוב המחקרים שמוצגים היום, הם לגמרי לא נכונים, והם נועדו למכור תרופה, כי תרופה נסחרת בבורסה, ושמן אורגנו בחיים לא יעלה את המניה של אף חברה. אז צריך להטיל לספק, ואנשים לא רוצים אנשים אוהבים את מה שמוכר. אנשים מעדיפים גם לסבול במשהו מוכר, מאשר לשנות את מה שהם מכירים. ואז נאחזים באיזה משהו שכבר לא עובד, אבל נאחזים בו עוד, בוא נאחז בו עוד, עוד, עוד.
אבל למה זה כזה מניע, למה זה כזה מתרגר אותם?
את האנשים האלה?
כן. Okay. כאילו אני רואה את התגובות אצלך, ואני רואה, בוא נע, תשמע, מה שהיה כאילו, אני אומר לך, שלחתי את זה לכמה אנשים, זה היה לי הזוי. שכאילו בן אדם, שאני לא מכיר, לא יודע כאילו מה מומי, אני פותח את האינסטגרם, ואני פשוט כאילו רואה, שהוא שם את הפנים שלך, על הסרטון שלו, וצולב אותך. פשוט לוקח כאילו, לוקח קלצ'ניקו ומחורר אותך.
כן.
לא הבנתי כאילו, מה אני רואה פה? בדיעבד, זה הפך להיות טרנד. אני רואה בטיקטוק כאילו, קופצים לי מלא כאלה, לאחרונה התחילו כזה, עכשיו נכנסתי אליו, וראיתי שזה הסרטון הכי ויראלי שלו. אז כאילו אני אומר, בוא נע, כאילו, אשכרה כאילו, הסרטון הכי ויראלי שלך, זה הסרטון שאתה לוקח כאילו, את השם של מישהו אחר, ואתה כאילו בונה את עצמך על השם שלו, זה היה לי מוזר כאילו.
אתה יודע, זה לעמוד על הכתפיים של מישהו אחר בשביל להרגיש גבוה, כן? אני חושב שזה, אמרת את זה קודם, בעידן של חוסר ביטחון וחרדה, הדבר שיגרום לבן אדם להרגיש טוב עם עצמו, זה להגיד מישהו אחר פחות טוב ממני, אני יותר טוב ממנו. אתה יודע, זה ילדותי, אני מרגיש שהרשת לאט לאט נהיית יותר כמו איזה תיכון כזה. הוא אמר לי, תראה מה הוא עשה, הוא לא בסדר, אני כועס עליו, אני נפגע ממנו.
מלא צליבות.
כן, אבל אתה יודע, גדלנו, על מה גדלנו אחי? גדלנו על חדשות.
כן.
מה יש בחדשות? כולם מעבירים ביקורת אחד על השני, זה נראה לך נורא נורמטיבי, במקום להסתכל לפנימה, ואתה יודע, ואז גם, אתה יודע מה הכי מעניין? אתה רואה ברשתות, שדווקא האנשים הרוחניים, המומחים, המפותחים, אלה שרוצים להראות את מה הם למדו, בסוף נופלים הכי עמוק לקלישה של עצמם, ויוצרים תוכן רעיל, ומדביקים את ה... אתה יודע, אנשים מאוד נמשכים לקורבנות, בסופו של דבר. אז אתה רואה שהפוסטים הרי הכי... תחשוב על זה. מה יותר ויראלי, פוסט על אהבה או פוסט על שנאה?
כן.
מה יותר ויראלי, פוסט על מלחמה או פוסט על שלום? בסופו של דבר אנשים...
או פוסט שהוא אומר את מה שהיה לו להגיד, שזה כל מיני דברים על דיכאון.
כן.
או להגיד אותם דברים, רק להשתמש בשם של מישהו אחר.
ברור, הוא יכול ליצור... כל אחד מהם יכול ליצור את אותו תוכן, מיות ממוקד בתוכן.
צאו לדרך.
מתן חכימי יגיד מה שהוא רוצה נגד נוגדי דיכאון, ועל היכולת לרפא דיכאון, ואתה תגיד את הדרך שלך, וכל אחד יפנה לקהל שלו.
מדהים. העולם צריך לשמוע.
כן.
כאילו, לגמרי.
בטח, בעולה. אגב, אני יודע בוודאות מההיסטוריה שלי, ומה שאני מכיר עם אנשים, יש אנשים שיתאים להם טיפול מערבי קונבנציונלי, כי זה מה שהם רוצים, ויש אנשים שיתאים להם טיפול אחר, זה דורש מקומות אחרים, אתה נמצא בשלבי התפתחות שונים בחיים שלך בשביל הדברים האלה. סט אמונות אחרת, צרכים שונים, הזדמנויות שונות, אז טוב שיש ריבוי דעות.
כן.
אין צורך לסתום את הפה של אף אחד
אחר. אבל מה זה עושה לך אבל לראות כזה סרטון?
הרבה דברים.
כן.
הרבה דברים.
וואלה.
כן. א', אתה יודע, אני בן אדם רגיש, אז אתה יודע, לא נעים לראות שבן אדם עכשיו אומר, אתה יודע, אמרתי על הכתפיים של מישהו אחר, אף אחד לא מדבר באמת נגד התוכן, כן? הם מדברים עליי.
עליך, כן.
זה נהיה הדרך. בגלל שרוב האנשים...
גם התגובות על הסרטון.
כן.
קשוח.
אני חושב שאנשים בכללי לא יודעים לבטא את עצמם בעולם הזה מספיק, אז הדרך להתמודד עם האמרה שלך, בטח אם הם לא יודעים איך to refute it, או rebuttal it, אז הם מדברים עליך. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אתה סתם עכשיו מדבר עליי לא יפה. אז אתה יודע, זה פשוט, אין מה לעשות, זה לא נעים, כן? לא נעים לראות את זה, אבל אתה יודע, בו זמנית אני עושה איזה עבודה, ואני מתחיל לחשוב על העולם שאנחנו חיים בו. ואני אומר, אוקיי, זה המטריקס. אתה יודע, אנשים חושבים שהמטריקס זה דיבור קונספירטיבי על... המטריקס הוא בדיוק זה, הוא אותם אנשים שאומרים שהם רוצים לעשות טוב בעולם, בסופו של דבר עושים רע.
בלי שהם יודעים?
לא יודעים בלי שהם יודעים, אבל כי הם לא יודעים לנהל את העולם הרגשי שלהם, כי הם לא הולכים לקבל איזה שמישהו יהיה טיפה שונה מהם, או שתהיה דעה אחרת. אתה יודע, אני קורא עכשיו ספר מדהים, נקרא הפסיכולוגיה של הטוטליטריות.
וואלה.
הבחור, הפסיכולוג בספר מדבר על זה שזה לא דווקא ממשלות שאחראיות לעלייה של שלטון הטוטליטריים. זה דווקא אזרחים. אז אין ספק שהממשלות והתקשורת יש איזה השפעה, אבל תראה מה קורה בסוף שער, תראה מה קרה נגיד בקורונה. אנשים צלבו אחד את השני, על זה שהיה להם רצונות משלהם. ובמקום שבן אדם שמגדיר את עצמו כפסיכולוג, כחוקר מוח, או כאיש רוחני, יקבל את זה שיש אנשים שהם שונים ממנו, הוא בעצם אומר, לא, אני רוצה לסתום לבן אדם הזה את הפה. וכך הוא יוצר עוד ממה שהוא בעצם נלחם נגדו, פשוט השאלה באיזה, מתי אתה מחבר את זה, אתה יודע, אנשים רוצים לסתום פיות כשזה לא מתאים להם. אבל הם לא רוצים שיסתמו את הפיות על מה שחשוב להם לדבר עליו.
כן.
אז או שאתה מאפשר לכולם לדבר את האמת שלהם, או שאתה בעצם מתחיל לבטל את חופש הביטוי, ואז ככה נוצרים שלטונות טוטליטריים.
כן.
אבל אנשים לא חושבים מספיק לעומק על ההשלכות של הבחירות שלהם.
אני כתבתי לו תגובה, לא יודע אם ראית, אבל...
שלחת לי, אהבתי את זה.
כן, אני גם רואה מה זה כזה. זה ממשיך לרוץ, כל הזמן קופץ לי עוד לייקים, עוד לייקים, על התגובה. יש שם איזה 70 לייקים כבר, כאילו. משהו כאילו... ואני כזה... אני יודע שעוד כמה שנים אתה תסתכל על זה ותרגיש לא נעים. תהיה לך תחושה לא נעימה בבטן.
אתה מדבר עליו?
כן.
אני לא יודע.
אני בטוח.
שאלה מה מניע את הדבר הזה?
מה שמניע...
אגב, אתה רוצה לשמוע... אני לא יודע אם אתה יודע שיש לזה המשך. לפוסט הזה.
וואלה.
כן, חבר שלח לי לפני כמה ימים שהוא העלה עוד פוסט. והוא העלה פוסט שבעצם בא לדבר על הכמות הביקורת שהוא קיבל שם, אז הוא רוצה להסביר לאנשים למה הוא יצר את הפוסט הזה. אז הוא מספר שהוא בעצם אומר, אני הולך לחשוף עכשיו מה שלא חשפתי אף פעם, יש לי קרון ויש לי דלקת פרקים, וכשנחשפתי למתן חכימי, ולעוד כל מיני, הוא קורא לזה גורואים ברשת, החלטתי או התחלתי להבין שיש, או לחשוב שיש איזו הזדמנות לשנות את החיים שלי. והוא אומר, התחלתי להריץ את מתן חכימי, לאהוב את מה שהוא אומר, ולקחתי את הקורסים שלו. ואחרי שעשיתי את הקורס, התחלתי לעשות שינוי, המצב שלי התחיל להידרדר, ואז הלכתי לרפואה המערבית, הקונבנציונלית, שעזרה לי. אז בעצם הוא אומר, עכשיו, אתה יודע, הקורס שלי לא מבטיח ריפוי לאף אחד, הקורס שלי מלמד דברים שאני למדתי,
כן.
אתה שולט בחיים שלך.
חיות שלך, כאילו.
אז הוא החליט שבעצם הוא צריך להזהיר את הציבור ממני, כי אנחנו צריכים את הרפואה המערבית. עכשיו, אתה יודע, חוץ מזה שאתה בחרת לעשות את הקורס בעצמך, אח שלי, גם אני, כשעשיתי למסע הריפוי שלי, היו נסיגות בדרך. היה פתאום שלבים שאני כבר לא על התרופות, שאני עושה דרך המלך, ואני בטוח שאני בכיוון הנכון, ופתאום המצב מדרדר. אבל אם אין לך אמונה, חלום, מטרה ברורה, מוכנות לשמור על החוסר נוחות הזאת, ואת הפחד הזה, ולהישאר בכל מקרה, ולהגיד, לי יש חלום ומטרה, אני לא אוותר עליו עכשיו רגע. אני בטח לא אגיד, כל מי שנתן לי את ההשראה עכשיו השם, ואני אחזור עכשיו אחורה, ויבטל את הכל, וימצא השמים. אבל אני חושב שאנשים לא שמים לב, הכוח של קורבנות בעולם הזה, הוא כל כך חזק. מאוד קשה להניע אדם קורבן מהמקום שלו, כי הוא מוצא שם את כל הכוח שהוא מכיר בחיים האלה.
כן, קורבנות זה גם מנגנון, זה אסטרטגיה שדרכה אנחנו מקבלים אישור מהעולם. כאילו, ראיתי, אני יושב, לוקח איתך להכי גולמי של זה. אמא וילדה יושבות על ספסל, ילדה בערך בת 4, משהו כזה, ילדה.
אוקיי.
והייתה שם עוד ילדה, כאילו אחות שלה, כאילו אמא ושתי בנות.
אוקיי. זה מה שאתה רואה כאילו?
אני רואה כאילו מול העיניים. אני מכיר אותם, כאילו. פתאום אני מסתכל על הילדה, ואני קולט שהילדה שישבה על הספסל ליד האמא, הפילה את עצמה בכוונה מהספסל, ראיתי, הפילה את עצמה בכוונה מהספסל, וכאילו קיבלה את תשומת לב של אמא שלה, מן הסתם, כי נפלה מהספסל. הילדה הזאת, בצורה הלא מתוחכמת שלה, הביאה קורבנות. עוד 30 שנה, שהיא תתאמן על זה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי, עוד 30 שנה, היא תהפוך להיות בן אדם קורבן בצורה הרבה יותר מתוחכמת.
כן, זה יהיה בזוגיות שלה, זה יהיה אל מול המחלה שלה. הייתה לי בת זוג שקום שהיא הייתה צריכה תשומת לב, היה קורה לה איזה אירוע.
היה קורה משהו, כן. ואנשים לא מבינים שזה פשוט הדרך שלנו, דרך שמאוד מתוחכם, גאונית, דרך גאונית של הגוף, לקבל מבט מהעולם באיזשהו מקום. זה בעצם מה שמניע את האסטרטגיה הזאת, זה אסטרטגיה, יש ריצוי, יש קורבנות, יש, שמעתי באיזה פודקאסט רובין וויליאמס, אני חושב, או רובי וויליאמס, אחד מהם, רובי וויליאמס, כאילו המצחיק.
כן.
הוא הפך את עצמו להיות מצחיק, כי אמא שלו, כשהם גדלו, הייתה בדיכאון, והוא חשב שזה תהיה הדרך שלו לגרום לה לראות אותו. ואז הוא הפך את עצמו להיות מצחיק, והוא הפך להיות מצחיק, כאילו, אחרי זה בעתיד. כאילו, יש כל מיני אסטרטגיות, שבעזרתן אנחנו אפילו מפתחים אותן בצורה תת-מודעת, אנחנו גורמים לעולם לראות אותנו, וקורבנות היא אחת החזקות.
חשבתי על זה, אגב, לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו על איתות סגולה, נכון?
כן.
עכשיו לסקיות ניילון, אז יש מה שנקרא איתות הקורבן. למה הרי פוסטים כאלה מקבלים כל כך הרבה לייקים? כי אנשים מאוד אוהבים, כמו יש משפט באנגלית, misery likes company.
כן.
מכיר את המשפט הזה? אומללות אוהבת חברה, אוהבת אנשים. אז כשבן אדם עכשיו, אתה יודע, קח לדוגמה, אגב, כל פוסט מתקרבן מקבל המון לייקים, כן? דיברנו על זה, החושך מקבל יותר תשומת לב מהאור, אבל תסתכל אפילו על, היום חשבתי על זה שהיה את המשפט הזה של ג'וני דאפ מול אשתו לשעבר, אמבר הרד. ברגע שהיא אמרה שהוא עשה לה, כל העולם ואחותו והתקשורת יוצאים עליו, על זה שהוא בן אדם אלים שצריך להיות בכלא, כן? והיא קורבן מסכן. אחרי שבועות או שנים של משפט, לא יודע כמה זמן זה היה, גילו שהיא שקרה.
כן.
היא יודתה בזה.
ראיתי את הסדרה, כן.
עכשיו, אבל ברגע שהיא יודתה קורבן, ישר כולם קופצים. כי אנשים מאוד, לא, בלי לדעת את הפרטים, זה הרי קטע עם איתות סגולה ואיתות הקורבן. אנשים קופצים על איזה משהו, בלי להבין בו בכלל, בלי לפעול עבורו באמת, העיקר לקחת איזשהו צד במשהו, כדי שהם יגידו, אני תומך בקורבנות, לא משנה מה. אתה לא יודע אפילו עם קורבנות, לקחת מילה של מישהו ופשוט הפכת עכשיו, כמה כביכול נזק, אתה מדבר על ריל שמישהו עשה עליי, כמה נזק תדמיתי נעשה לפאקינג ג'וני דאפ, מחש שנים על שקר, מה שלא היה ולא נברא, וכמה אנשים מוכרים לקחת צד במה שהם בכלל לא מבינים בו. אתה יודע, חשבתי על זה בהקשר, היה את ה, מדברים הרבה על שלילי, אולי כדי שנשחרר את זה, אבל היה את הפוסט שלו, נכון? והייתה עוד בחורה שעשתה פוסט. והיא גם באותו תחום חוקרת מוח, והיא אומרת, ומה שהטענה שלה הייתה, שאמרות כמו שלי, יכולות לגרום לאנשים להתאבד, לאנשים בדיכאון להתאבד. הפוסט שלה כמובן רעיל, כמו של כל אחד שעושה פוסט על מישהו ברשת, וכל התגובות וכדומה, ואתה יודע, אם אתה שנייה עוצר לחשוב לעומק על מה שהיא אמרה, מה נראה לך מביא יותר התאבדויות בעולם? אנשים פה מתן חכים שאומרים, אני חושב שאתה יכול לרפא את הדיכאון שלך, אם תלך ותעשה א' ב' ג' ותפתח את הראש לכיוונים חדשים, לא סתם יצרתי פרקים בפודקאסטים עם רופאים על הדברים האלה, לעומת הילדה הרעה בכיתה, שלא התגברה על הפצעים שלה, ועל הדרך היא מייצרת פוסטים פוגעניים נגד אנשים אחרים. אם אתה חוקר את הנושא הזה, היום שירועי ההתאבדות והדיכאון בצעירים גוברת הרבה יותר בגלל הפוסטים הרעילים האלה.
כן.
בגלל הילדה הרעה הזאת בבית ספר שעושה שיימינג למישהי אחרת, הרבה יותר התאבדויות, אבל איכשהו בתור חוקרת מוח, היא לא מזהה את זה.
על עצמה.
כן.
כן.
היא מייצרת פוסט שיוצר עוד אלימות ודיכאון וקורבנות.
ורעל.
ורעל, ומבחינתה, זה שאני אומר שאפשר לרפא משהו, אני הסכנה.
כן.
זה, אתה יודע, אתה אומר, איפה יש לך מוח בין שתי אוזניים, למה את לא משתמשת בו? אתה יודע,
זה מאוד שמאלני, לא? הפך להיות.
מה?
להסתכל על הקורבנות כמשהו ש... כאילו להסתכל על בן אדם ולראות שהוא קורבן, ולתת לו אמפתיה על זה.
כן.
זה הפך להיות מאוד שמאלני.
אתה עוקב אחרי כאילו פוליטיקה בארצות הברית?
כן.
כי בגלל זה אתה אומר, כי בארץ זה פחות נפוץ, אבל אתה ממש צודק, אני מסכים איתך.
אמריקה, כאילו, כן.
כאילו באמריקה...
גם בארץ.
אני מתכוון שבאמריקה הנרטיבים של... כי שמאל ימין בישראל מאוד מקושר למלחמה שלום, לדעתי, פחות או יותר. ובארצות הברית שמאל ימין מקושר להרבה דברים. זה כלומר, כאילו השמאל הפרוגרסיבי המתקדם הנאור, מתחיל להסביר לך למה הפליטים חשובים, ולמה צריך לאפשר לגבר להגיד שהוא אישה, ולאישה להגיד שיהיה גבר אם היא רוצה, ואלף ואחד דברים שהם, להרבה אנשים יראו מאוד מאוד עזויים. וכאילו נרמלו הרבה דברים, אני שם לב, אתה יודע, למה שאנשים לומדים היום אפילו באוניברסיטה, על מגדר. הם נלחמים על רעיונות שלימדו אותם, שהם אפילו לא מבינים מה ההשלכה שלהם. אז אני מסכים איתך לגמרי שזה נהיה מאוד שמאל, פרוגרסיבי, נאור, פתוח, והעיקר להאשים את, כאילו זה כזה להאשים את מה שטוב, ולתת כוח למה שרע, וזה...
ואתה יודע מה התוצאה של זה?
מה?
שאני רואה את התהליך הזה כתהליך של, של הסתת מבט מאלוהים. כאילו, לא נוח מעצם זה שיש את נוכחות של אלוהים, של בורא בעולם, אז כאילו, אז הכיוון הוא הולך למקומות יותר פרוגרסיביים. שכאילו מתשתשים את הזהויות, כאילו אין דבר כזה גבר ואישה.
אחי, העלייה של הימין בארצות הברית היא בדיוק זה, היא לחזור להאמין באלוהים. וזה יכול להישמע לנו הזוי מאוד, אני לא בן אדם כאילו דתי בשום צורה, אבל איבדנו משמעות לחלוטין. העולם הזה איבד משמעות, וזה יותר מקושר לשמאל כביכול, מאשר לימין. והימין שהיה נחשב המקביל, וזה הוא דווקא זה שאומר, תחזרו למשמעות, כי אם לא אנחנו איבדנו את כל ה... איבדנו הכל.
כי איך משמעות, אם אתה לא יודע להגיד מי גבר ומי אישה? כאילו, אתה לא יודע את, את, את הזהות הכי בסיסית שנולדת איתה. אתה לא, אתה, גם שם, אתה, כאילו, אתה מבולבל אפילו שם, במקום הזה. אין תשובה אחת, אין תשובה ש... אז כאילו, יש משהו ש... ככל שאני הולך ומתקרב ליהדות, שוב, אני כן יוצר הפרדה בין יהדות לדת, כי דת זה יותר ממסדי. וזה יותר כזה, מה אסור ומה מותר. משהו בשורש של היהדות, זה טיפה יותר כזה, מה נכון, מה לא נכון. יותר כזה. אז, כאילו, כחלק מההתקרבות, אני כזה יותר ויותר מבין ש... יש לי חבר שהתחתן עם מישהי לא יהודיה. והם גרים עכשיו כאילו בניו יורק. ולא אכפת לו כאילו שהילדים שלו יהיו לא יהודים. זה לא מעניין אותו. זה כאילו גם מאוד פרוגרסיבי כזה. כאילו, שיהיה מישהו רוצה.
אני מכיר את החבר הזה.
אתה לא מכיר.
לא?
לא, לא. לא אלרן.
אוקיי.
לא, לא אלרן. חבר אחר.
אוקיי.
זה מאוד פרוגרסיבי. שהילד יהיה משהו יחליט שהוא להיות. כזה. ואני כזה, כן, אבל אתה לא מבין משהו. זה שאנחנו יכולים, לא משנה איפה אנחנו נמצאים בעולם, לא משנה כמה אנחנו בודדים, כמה קשה לנו, כמה טוב לנו, לא משנה כאילו מה יתגלגל אלינו, ואיפה, ואם אנחנו מתמודדים עכשיו, תמיד נוכל להסתכל אחורה, ולראות רעיון מאחורינו. רעיון ענק. יהדות. אנחנו יהודים, בסוף נולדנו יהודים כאילו. כל אחד משהו נולד, אנחנו נולדנו, להסתכל אחורה, לראות רעיון עצום מאחורינו, ונוכל לצאת לדרך ולהבין מי אנחנו באמת, כשהדבר הזה מאחורינו. הוא נותן לנו מסגרת מאוד חזקה מאחורינו.
שייכות, כן.
כן, שייכות, זהות.
כן.
כשיש לך את הזהות הזאת מאחוריך, עכשיו אתה יכול לצאת לדרך ולהבין מי אתה. לך, זה כל הקטע, לך תבין מי אתה. אני כאילו לא אגיד לך מי אתה, אני רק תדע שיש מאחוריך רעיון מאוד מאוד חזק. אז כאילו כשאין לך את הרעיון הזה מאחוריך, ושאתה אפילו לא יודע להגיד אם אתה גבר או אישה, וגם, אני לא מדבר כאילו על האנשים עצמם, אני מדבר כאילו על, 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 על התמיכה שזה מקבל מהממסד.
כן.
אז כאילו...
מה, היום יש, מלמדים מגנים בבתי ספר דברים מאפשרים כאלה.
כן.
ארצות הברית זה... אגב, גם בישראל כבר ראיתי דברים על זה, אבל בארצות הברית זה, זה יצר כאוס מטורף בשנים האחרונות. אנשים מגיעים לבית ספר ובעצם אומרים להם, מה מגדיר גבר אישה אם אתה מרגיש ככה?
כן.
עכשיו בוא, אתה יודע, בן אדם היום בוגר מעל גיל 18 שמחליט לעשות שינוי מין, בחירתך מלאה, כל מה שאתה רוצה, אני עולם חופשי. אבל להתחיל להשתיל רעיון בבן אדם צעיר ולהגיד לו, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה להיות, ואגב, אם אתה מרגיש שזה לא נכון, אז הנה כדורים, פיוברטי בלוקר, אז מתחיל לתת אותם, ילדים מגיל מאוד צעיר, אם אתה עושה ניתוח לשינוי מין, אתה יכול לעשות אותו לפני גיל 18. יש מדינות בארצות הברית ובקנדה ש... אם ההורה מתנגד לרעיון שהילד שלו יעשה שינוי מין, הוא יכול להיכנס לצרות משפטיות.
וואלה.
זה היה, הממשל בארצות הברית, אנשים לא מבינים, כי התקשורת, בעיקר השמאלנית, שולטת במדיה, כן? עכשיו, אתה יודע, אני בן אדם בעד שלום, כן? אז אתה לא יכול לשים אותי עכשיו באיזשהו צד של ימין או שמאל.
כן.
אבל התקשורת התחילה לכוון את הנרטיבים האלה בצורה מאוד חזקה. איבדתי קו מחשבה רגע.
וזה מרגיש לי שזה גם מאוד מתחבר לאמירה שלך של הקורבנות. יש משהו מאוד קורבני בזה. נכון, מה שאנחנו נותנים לכם, זה מה שנכון.
כן, אני מסכים איתך גם.
מבחינת התוכן שאנחנו מקבלים. כאילו, יש בזה משהו מאוד קורבני.
אבל ההצגה, כאילו מציגים את זה כל הזמן, כאילו זה דווקא משהו שמייצג איזשהו משהו חופשי, ניתן לכם להיות מי שאתם רוצים להיות, אבל זה, כאילו, זה מרגיש כאילו הכל מנסה להרחיק, הרי אתה יודע, בסופו של דבר, השיח הזה תמיד יוביל למשהו שהיא נשמה קונספירטיבי, אבל הוא גם מאוד הגיוני בעולם שאתה חי בו, כי הדרך לשלוט באנשים זה שהם יהיו מבולבלים וחלשים ולא משויכים לאיזשהו משהו. כמה שבן אדם יהיה יותר מאמין, יותר מחובר לשבט, לקהילה שלו, לזהות שלו הוא יהיה יותר חזק אל מול הממסד. אם עכשיו כולם מבולבלים לחלוטין, והם לא יודעים אפילו אם גבר או אישה, אם שמאל או ימין, או אם בעד שלום או לא, הם נגד ישראל, אבל לא מבינים בכלל מה קורה בישראל, יש פשוט כאוס כזה, יש ממש כאוס.
וזה המוזרויות האלה, mm-hmm. הדברים האלה, זה מה שבסוף מייצר לך. גרטה, מהאקלים,
mm-hmm.
מכיר אותה?
גרטה, כן.
גרטה, האם כן. מהאקלים, שכולם פעם אהבו?
כן.
אז איכשהו כאילו, איך מפה, את כאילו מגיעה למקום של את מרימה שלטים פרו חמאס. כאילו, הקטע הזה, המוזרות הזאת, זה רק בגלל, רק בגלל הדברים האלה.
אבל בעיניי אתה מפצס משהו אחר בכלל. איך גרטה הגיעה בכלל להיות גרטה? בת כמה גרטה הייתה שהייתה באום ועשה את הנאום הזה? אחי, אתה חופשי מתי היית בן 12 והיית רוצה לדבר באום עם מי שלא נתן לך? כן, מאיזה אני שואל?
לא.
איך ילדה בת 12 עוזבת את בית ספר, מפליגה לצד השני של העולם ונותנים לה במה באום? זה לא עובד ככה. היום אנשים מסמנים אותם, כאילו נותנים להם, אתה יודע, בין אם זה סלבריטאים, בין אם זה... גרטה קיבלה את הבמה הזאת כי רצו שגרטה תעביר מסר, וזה היה הדרך הראשונה להנחיל את כל הנרטיבים האלה, נרטיבים חדשים לעולם. אז גרטה הייתה איזשהו קלף, או חייל במשחק, ואז פתאום היא שינתה את זה, פתאום מדבר על... כשהזמן השתנה, פתאום עכשיו מדברים נגד ישראל, או בעד הפלסטינים. הכל משחק, זה משחק.
זה למה טראמפ נבחר, לא? תכלס.
מה הכוונה למה?
זה למה טראמפ נבחר.
למה, זה למה כאילו הוא נהיה פתאום פופולרי.
כן.
אנשים נמאס מהדברים.
כן, נמאס לזה, כאילו, ברור.
כן, למרות שאתה יודע, אי אפשר לדעת מה באמת עומד מאחורי פוליטיקה, מה אמיתי, מה לא אמיתי. אני מנסה להזכיר את זה גם מעצמי. אני מאוד שמחתי שטראמפ נבחר, כן?
אני גם.
אני חושב שהוא...
אני פחדתי שהוא לא יבחר.
אני גם ממש. אני חושב שכל מה שאמרו נגדו רוב השנים, עם זאת שיש דברים שהוא יכול להשתפר בתור בן אדם בטוח, כן?
כן.
אבל רוב שאמרו נגדו היה מאוד שקרי, ניסו לפגוע בשם שלו כל הזמן, בעוד אנשים, כי בכל הטובים המתוקים, הג'ו ביידנים למיניהם,
הליברלים,
האובמה,
כן.
שהרגו הרבה יותר אנשים במלחמות, פגעו הרבה יותר בזכויות של אנשים ממעמד נמוך, אובמה פגע בזכויות של שחורים, וטראמפ עזר לשחורים, כאילו זה, אבל בתקשורת יגידו תמיד תמיד את ההפך, כי הם מחזיקים הנרטיב של השמאל. אז אני שמחתי, כי אני חושב שזה מקרב אותנו, אחי, שטראמפ היה נשיא, לא היו מלחמות.
כן.
אני מדי מאמין שגם עכשיו לא היו מלחמות. כלכלה השתפרה, אנשים מרוויחים יותר כסף, יוקר המחיה יורד. אבל אנשים שומעים דברים בתקשורת, והם כזה פשוט עושים את מה שהם אומרים להם בתקשורת.
הקטע עם הדיכאון?
כן.
אמרת קודם משהו של גם וגם. כאילו, שהם באים, כאילו, הרפואה המערבית, הממסדית, הפסיכולוגים, רופאים. בכלל, זה שרופאים יכולים לרשום ציפרלקס, כאילו, זה משהו שלא ידעתי, כאילו, זה... יש לי רופא, יש לי חבר רופא. חבר, חבר טוב, רופא.
כן.
ואז גיליתי שרופאים, כן, קח חצי שנה מרשם. דבר איתי עוד חצי שנה.
כתבו לי אנשים שאמרו שהם באו לרופא והיה להם נגיד חוסר אנרגיה, והרופא אמר להם, אז קח ציפרלקס.
כן, כאילו... כן, שתדעת, שתדעת.
כן, כאילו, כן, כן.
רופאים מכיר. יכולים לרשום ציפרלקס לחצי שנה, כן. בוא עוד חצי שנה נדבר.
כן.
כזה. הקטע הזה של ה... אולי גם תוסיף כל מיני מסעות רוחניים כאלה ואחרים. אני כזה, לא, לא, אתם לא מבינים, כאילו, זה לא הקטע. לא רק ש... אם אתה, כאילו יש את הדיבור הזה של פסיכולוגים, שאתה יכול גם לקחת תרופות, נגיד נוגדי דיכאון ונוגדי חרדה, וגם תוך כדי לעשות טיפול. כאילו, תעשה גם וגם. אני כזה, כן, אבל אתה לא מבינים משהו מאוד מהותי בשורש של הנפש. כשאתה לוקח, כשאני הייתי בדיכאון, ובאתי למטפל שלי, מטפל שלי כבר 3 שנים, לא פסיכולוג, כאילו, מטפל. ו... אמרתי לו, באתי לו עם זה כמה פעמים, כאילו, תקשיב, נראה לי, כאילו, אני רוצה כדורים. זה כבר היה כאילו...
לפני כמה זמן זה היה?
2.5-3. הפיצוצים כבר היו כאילו קשים מדי. הפטישים היו יותר מדי חזקים כבר, אתה מבין? אני זוכר, הייתי ביוון עם המשפחה, וכאילו מחשבות אובדניות. יוון עם... כן, יוון עם המשפחה, אנחנו כזה על המטוס, ואני כזה, הכל טוב, כאילו. אני לא אתנגד לזה אם המטוס עכשיו כאילו יתרסק. כאלה, דברים קשים, כאילו, ממש. חזרתי ואני אומר לו, כאילו, שומע, יש מצב שאני כאילו רוצה כאילו לקחת כדורים. אומר לי, תשמע, אתה יכול לקחת כדורים, זה יעזור לך, עם הכאב. אבל אתה תאבד את השורש של הכאב שכרגע אתה אוחז בו, ואז כזה, לכל האנשים האלה שאומרים שכאילו אפשר גם וגם, כל הקטע זה הכאב. כאילו, אם אתה תאבד את השורש הזה, אז, 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 אז אתה לא יכול גם לקחת כדורים וגם לרפא, וגם לרפא את הכאב, גם לרפא את השורש כאילו של הפצע. זה ידחיק אותו. זה כל הקטע. הכאב הוא המטרה בעצם. הכאב הוא הריפוי. כאילו, המפגש הזה עם הכאב, שפסיכולוגים כל כך מפחדים ממנו, ומנסים לרפא אותו דרך כדורים, הוא בעצם הריפוי. המפגש, ההסכמה לפגוש את הכאב. אז כשאתה לוקח כדורים, ואתה מאבד את השורש הזה, אז זה פוגם בריפוי שלך.
אני מסכים איתך, בדיוק דיברנו על ג'ורדן פיטרסון קודם, וכאילו כל הדרך שלו בתוך עולם הפסיכולוגיה הגיע דרך מקומות מאוד מאוד אפלים ונימוכים של כאב ודיכאון, אתה יודע, שוב פעם, אנחנו חוזרים למקום שאתה אומר, אתה בוחר איך לחיות בעולם הזה, כן? לחשוב שהדרך, שוב פעם, אתה יודע, אני דיברתי על זה עם נעד רבוטו, הוא אומר, אני יכול לתת למישהו כדורים נגד דיכאון כדי לעזור לו בשלב מסוים, לא כולם יש להם את היכולות שיש לי עומרי פלד לצאת מדיכאון, כן? אז אני אומר, אוקיי, אתה צריך את זה כדי לצאת מהמיטה כרגע, סבבה, תצא מהמיטה ואז תעשה את השינוי, אבל אני לא חושב שאני רוצה לתת לשום דבר כימי להשפיע על המיינד שלי חוץ ממני. אגב, אתה יודע, אנחנו יוצרים כימיה עם המחשבות שלנו גם, כן?
כן.
בסופו של דבר. אז אתה רוצה, אני אומר, אתה יכול ללמוד לנהל את זה, את הכימיה שקיימת בתוך הגוף שלך, דרך המחשבות שלך, דרך ההרגלים שלך, דרך הפעולות שלך, דרך האנשים בחיים שלך, ואתה יכול להחליט לקחת משהו שיוצר גם תלות וגם התמכרות וגם שינויים פיזיולוגיים בגוף שלך, ואז אתה פחות מאמין ביכולות שלך, ולפגוש כאב בעיני, זה דבר חשוב, גם חשוב, אני מסכים איתך.
זה הריפוי. יש לי, אני בהרצאה על אהבה, במערכות יחסים, וזה מישהו כאילו בשאלות, כן, סבבה, אני מבין, אבל מאיפה להתחיל? כאילו, איך אני אתחיל לעשות את המסע הזה של הלבד, כדי לפגוש את עצמי, כדי להיות בסוף מוכן למערכת יחסים או משהו כזה. כאילו, תן לי טיפים. ואני כזה, אין טיפים. אין טיפים. כאילו, גם אין לי בעיה עם אנשים שמבקשים טיפים. יש לי בעיה עם אנשים שנותנים טיפים. כי הם אומרים לדעת, אין טיפים. אתה רוצה להתחיל את היום שלך יותר טוב? לך תשב בין, בחדר שלך, בין 4 קירות, במשך 3 שנים, לך לויפאסנה. אמרתי לו, מה? לך לויפאסנה. התשובה היא ויפאסנה. מה זאת אומרת? כאילו, מה חשבת שהתשובה? כאילו, מה חשבת שהתשובה? מה, נראה לך שיש פה איזשהו, לך לויפאסנה. ואז תלך שוב, ותלך שוב, ותלך שוב. אז אנחנו מדברים פה על ריפוי, כאילו.
שמע, אחי, אני, זה לא שאני לא מתחמק מלפגוש כאב לפעמים, כן? אתה יודע, אין ספק שכל רגע שאתה, אני גולל בטלפון, או, אתה יודע, או פוגש חבר, או מכין לי לאכול, לא כל רגע פנוי בהם שאני רוצה לפגוש שנייה את עצמי עד הסוף ואת החוסר נוחות של החיים, אבל אבל כמו שאתה אומר, באמת, שב רגע ואל תעשה כלום. כאילו, שב עד שיצא לך בכי, עד שתרצה להרביץ לקרית, עד שתחרפן, ואז... אבל הנרטיב, וזה חוזר על מה שאמרת קודם על קורבנות, הנרטיב אומר, אין לכם את היכולות האלה. אל תפגוש את זה, בוא תיקח כדור, בוא תלך למטפל, בוא תיתן לנו המומחים, אנחנו נדאג לך. בוא אנחנו נגיד לך מה לעשות עם החיים שלך. רוב האנשים לא מבינים שאתה ישות ריבונית. עמרי פלד הוא ישות בפני עצמה, הוא לא חלק מחברה, מדינה, גישה. הוא בא לפה לחוות את המסע ההתפתחותי שלו. בשביל זה הנשמה שלו באה לפה. אתה רוצה להסתכל על החיים בצורה מאוד רדודה. אפשר. ואז בוא, כך, תן למישהו אחר להחליט עבורך. בדיוק בדרך לפה דיברתי עם חבר בטלפון, והוא דיבר על כמה חשוב לשים גבולות ולדעת להגיד לא. וחשבתי לעצמי שאם אתה נגיד לא יודע לשים גבול, אז בעצם אתה, או להגיד לא, אתה נותן לאנשים אחרים לנהל את החיים שלך. בין אם זה חבר, בין אם זה אמא שביקשה ממך לעשות משהו עבורה, או חברים, או התואר, או הבוס. ויש משהו נורא חזק בלהגיד, רגע, אני מנהל את החיים שלי. אני היחיד שיכול לקחת וצריך לקחת בחירה עכשיו, כי אם לא, אז אתה בעצם כמו כזה מריונטה.
כן.
נכון? אתה מריונטה. אני אומר, אני לא מריונטה, אני מחליט את איך שהחיים שלי התנהלו, וזה נראה לי דיסוננס, שרוב האנשים לא מבינים שמותר להם להחליט.
יש לנו תרגיל בריטריט, בדיוק על זה, סדנה על לא, על להגיד לא, על להציב גבולות שלא. וכזה, כאילו, מישהו מציע לך משהו, ואתה כזה, כאילו, והתשובה היא לא. זה התרגיל, כאילו תרגיל של 5 דקות, התשובה היא לא. תרגיש איך זה מרגיש להגיד לא. ואז, הלבל 2 של התרגיל הזה, זה אחרי שאתה אומר לא, הבן אדם שמולך, אומר לך, תודה שאתה שומר על עצמך. אוקיי. זה לדרך. כאילו, וואו. תודה שאני שומר על עצמי בזה שאני אומר לא? כן. בדיוק. כאילו, על להרגיש איך זה אומר, על להרגיש איך זה מרגיש להגיד לא, זה משהו שהוא זר מאוד. שזה גם קורבני.
כן.
מאוד. הכל בעצם, זה מה שאתה מלמד, לא? כאילו, הקו הדק הזה בין קורבנות לבין אחריות. כאילו, איפה אתה? או שאתה פה, או שאתה פה. אתה לא יכול להיות בשני המקומות. כאילו, זה קו דק כזה. נכון?
אתה יודע, אני חושב שאני נופל לקורבנות כל הזמן. אבל אתה אמור להגיד בחיים שלך בכל שלב נתון ביניים, מה הפעולה שאני יכול לעשות עכשיו כדי לצאת מהסיטואציה? איך אני לוקח בעלות על הסיטואציה?
וזה תרגול אבל?
תזכיר לעצמך. הרי מה קורה לי בקורבנות? הרי מה זה קורבן? אתה מנועל על ידי רגש, כן? עכשיו, עמרי אמר לי משהו, ואני מנועל על ידי זה. כל העולם שלי חרב, אני חייב להוציא עליו פוסט, אני חייב להתלונן, אני חייב לבכות, אני כועס, אני משחזר את זה בראש שלי. זה המיינד שלי, כן? אומר, אוקיי, מה אני יכול לעשות? פעולות. אוקיי, פעולה להרים לעמרי טלפון, נדבר איתו על זה. פעולה לשבת למדיטציה, פעולה לכתוב על זה משהו. פעולה לצאת לאימון, לא משנה, אבל איזה פעולות אני יכול לעשות כדי לצאת מהסיטואציה הזאת, או שאתה אומר, לא, אני אתן לסיטואציה לנהל אותי עכשיו, ואני אהיה מריונטה.
כן.
אני אתן למשהו שקרה לפני 10 דקות, או לפני יומיים, או לפני שנה, לנהל אותי שוב ושוב. עכשיו, שוב פעם, זה קורה, זה קורה לי בצורה טבעית. אני עושה כל מה שאני יכול כדי לצאת מזה, כן. כי אני מבין למה, איך זה מוריד לי את כל האנרגיה.
יש קירטניה?
סוג של.
זה איזשהו סדרה כזה מאוד ספציפית ביהדות.
פלג.
איזה פלג?
פלג, לא ניפלג.
הוא לומד את זה?
קירטניה, כן.
וואלה. אז יש, יש, יש כאילו כזה, יש אמירה בטניה של, יש 3 סוגים של אנשים בעולם. וזהו, 3 סוגים. צדיק, בינוני ורשע.
אוקיי.
אלה 3 האנשים. 90% מהאנשים, 90% מהעולם, נמצא ברשע. מה זה רשע?
אוקיי.
מי שמוציא החוצה, מי שבעצם לא רואה את הבן אדם שמולו. כי הוא לא מסכים להיאבק, הוא לא מבין שיש בתוכו איזשהו מאבק פנימי, ואז הוא מוציא החוצה רעל. פוגע באנשים שמולו, בלי שהוא יודע. יכול להיות בן אדם הכי טוב כביכול, כביכול.
אוקיי, אוקיי.
הוא לא יודע, פשוט רוב העולם נמצא שם. בינוני, שזה כאילו מתי מעט, זה נגיד כאילו 8% מהאנשים בעולם. זה אנשים שהם מודעים למאבק הפנימי שלהם. יש בתוכם 2 קולות, יש להיות טוב, יש להיות רע. זה שתי קולות שקיימים בתוכנו.
Okay.
הם מודעים למאבק הזה, והם מקיימים את המאבק הזה בתוכם, ומה שהם מוצאים החוצה זה רק טוב. אני לא מוציא רע. אני יודע שיש בתוכי מאבק, יש כל מיני קולות, הוא עכשיו אמר משהו, זה פגע בי, זה עורר אותי, אבל אני בינוני. כבר עשיתי איזושהי דרך, עשיתי איזשהו מסע רוחני, ואני יודע שהקולות האלה הם קיימים בתוכי, ואני נאבק בהם בתוכי, ואני מוציא החוצה רק טוב. לא מוציא רע, לא מוציא ממני כעס, לא מוציא ממני קינה, יש בתוכי קינה, לא אומר שלא, יש מלא קינה בתוכי, אבל לא מוציא אותה החוצה. אף אחד לא צריך את הקינה שלי, אף אחד לא צריך את הכעס שלי, אף אחד לא צריך את העצבים שלי. אני יודע להתמודד איתם בתוכי. נאבק בתוך עצמי, ומוציא החוצה רק טוב. והצדיקים, שזה כאילו אחוז, זה באמת כאילו זה המתי מעט של המתי מעט של דבר איתי בגיל 70, כזה. זה כאילו חיים שלמים של מסע רוחני, שאין כבר את המאבק. יש בתוכם רק טוב. רק אהבה, רק אמת, רק שלום. זה כבר לא קיים בתוכם, אתה מבין? וזה כאילו איזשהו כזה...
זה היה להיות מואר.
כן, זה להיות מואר. זה כבר לא... הקולות האלה לא קיימים בתוכך יותר, כאילו. אין קינה.
זה נשמע לי מדהים. לא יודע אם זה ישים בגלגול הזה עבורי, אבל זה נשמע לי מדהים.
זה ישים.
כן. אני... שלך מהמם, אני אוהב, כי דיברנו על קורבן ואחראי, אני אוהב, זה כאילו העולם מתחלק לשניים, לאנשים שפועלים ואנשים שלא פועלים, עשייה ואי עשייה, אקטיבי או ריאקטיבי. זה מה שקורה בדרך כלל, כן? הקורבן הוא מגיב למה שקורה, הוא לא פועל, הוא מחכה שדברים יקרו, הוא מאשים את נסיבות החיים, את הסביבה החיצונית, בין אם זה את איך שהוא נראה, את ההורים שלו, את המצב הכלכלי שלו, תמיד מישהו אחר אחראי למה שקורה, ובתור בן אדם שהיה חולה הרבה שנים. אתם מאשים את המחלה, נגיד, או מאשים את ההורים שלי שלא מצאו פתרון.
שזה קל להאשים את המחלה.
לא, אבל את המחלה, את הרופאים שלא מוצאים פתרון, את המערכות יחסים, את המערכת יחסים אבא שלי שפגעה בזה, את מה שקורה לי עם אמא שלי, זה שתמיד היה משהו, כן? את החברים שלא מבינים אותי, זה תמיד יש משהו. אז אתה אומר, אוקיי, הרי מה זה יוצר לי, הקורבנות, היא מורידה לי את האנרגיה. אם אני, אתה יודע, מדמיין אותך כאילו כוכב של אנרגיה בעולם הזה, אתה אומר, אני באתי לפה נשמה בשביל לחוות דברים. אתה אומר לי שבאת לפה, ומישהו אחר אחראי על החיים שלך? אני יכול להאשים מישהו אחר מה שקורה לי פה? איך? אף אחד לא כופף לי את היד לעשות את מה שאני עושה. אני מחליט לעשות את מה שאני עושה. אז אומרת, לא משנה אם זה מחלה, לא משנה אם המחלה הזאת היא באשמתי או לא, אם היא גנטית או לא, מה הפעולה שאני יכול לעשות כדי לשפר את החיים שלי כרגע? אם אני רוצה עכשיו להתחיל להאשים את כולם, אז זאת אנרגיה מאוד ספציפית.
זה גם החיים שאתה מייצר לעצמך.
ממש ככה.
זה מה שסיפרת על האקסיט,
כן.
אני כשקראתי את זה, אני חושב בשיחות עם אלוהים. קראת, לא?
קראתי רק את שתיים.
את שתיים, קראת הראשון.
אוקיי.
ואז תקרא שוב.
אוקיי.
שיחות עם אלוהים, באמת, שיחות עם אלוהים הראשון, אם יש, זה מהספרים, ואין שום קשר ליהדות, אין שום קשר לכלום, זה כאילו... זה מהספרים שאני ממליץ, כאילו, אבל זה מאוד דיפ. אני, בהתחלה, כשניגשתי לספר הזה, הוא היה נשמע לי כמו ספר פופולרי. שכאילו כזה אווירת ארבע הסכמות, או זה כאילו ספר שמכירים, מאוד מוכר, אז הייתי בטוח שהוא רובין שמה כזה וייבס, כזה בעומק שלו, שכאילו הוא פשוט. ואז התחלתי לקרוא אותו, אני אומר, בואנה, כאילו, הבן אדם שכתב את הספר הזה, יודע על מה הוא מדבר, כאילו, הוא מבין את הדיבור ברמות. למדתי שם מה זה מחשבה מייצרת מציאות, שזה כאילו משפט שאנחנו שומעים כזה בכל מיני כאילו אינסטגרמים כאלה ואחרים, וכאילו אנחנו לא באמת מבינים מה זה. זה כאילו בדיוק ההפך ממה שאנחנו חושבים.
למה ההפך? אני רואה את זה כגם וגם.
גם וגם מה?
גם מחשבה מייצר מציאות, כי אתה חי בתוך המיינד שלך, כן? המחשבות שלך, אתה יודע, המחשבה שלך היא מציאות שלך, לא? אני יושב עכשיו ואני יכול לחשוב כאילו עומרי הוא בן אדם חרא, ואני יכול לחשוב עומרי הוא בן אדם מדהים. אני יצרתי את המציאות עם, עם המחשבות האלה, נכון?
כן.
אז יש את המחשבות, זה איך שאני מגיב לחיים, ואני גם חושב שמה ש... איך שתחשוב גם ייצר את המציאות עבורך, כן? בן אדם שמאמין שהוא אמור להישאר חולה, או להישאר בדיכאון, או שכל אנשים רעים, או שהוא קורבן של המציאות, ככה החיים שלו יראו, זה לא ישתנה, זה לא פתאום יתהפך סתם ככה.
זה אתה מייצר את זה.
אבל אם הוא יתחיל להגיד, אוקיי, אני אחראי לחיים שלי, אני יכול למצוא אנשים יותר טובים, אפשר לשפר את המציאות, אני יכול להרוויח יותר, לשמוח יותר, לחלום יותר, אז ברור שהאנרגיה תשתנה ומשהו יקרה.
בדיוק, זה מה שלמדתי מהספר. עכשיו, אנחנו תופסים את זה הפוך, אנחנו חשבתי שמחשבה מייצרת מציאות, זה אם נגיד, סתם, אתה רוצה מערכת יחסים, אז כדי לייצר את המציאות הזאת, תרצה מערכת יחסים. כאילו, אני רוצה מערכת יחסים, זה מה שאני רוצה. תזמן לעצמך מערכת יחסים, או משהו כזה. כל מיני דיבורים, כאילו, שאני שומע באינסטגרם. זה בדיוק ההפך. אם אתה רוצה מערכת יחסים, זאת המציאות שאתה מייצר לעצמך. מציאות שבה אתה רוצה מערכת יחסים, ואז היא לעולם לא תגיע. היא לא יכולה להגיע.
כי אתה מתעסק בזה שאתה רוצה.
כי זה המציאות שייצרת לעצמך, שאתה רוצה מערכת יחסים. אוקיי, בבקשה, קיבלת, כך. זה מה שאתה רוצה, קיבלת. מציאות שבה אתה רוצה מערכת יחסים.
אוקיי.
אתה רוצה לייצר מציאות? אוקיי. וזה מה ש... זה התחושה שאני מקבל מאוד מהתכנים שלך. זה התחושה שאני מקבל, כאילו.
שמה?
שאם אתה רוצה לייצר מציאות, שמחשבה מייצרת מציאות. כן. עכשיו, מה זה מחשבה מייצרת מציאות בצורה האמיתית שלה? שזה התחושה שאני מקבל, כאילו, מהתכנים שלך.
כן, כן.
אתה רוצה מערכת יחסים? תהפוך להיות מערכת יחסים.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, אתה רוצה את זה? תן אותה. תן מערכת יחסים. כי אם אתה נותן מערכת יחסים, זה אומר שיש לך אותה, נכון? כאילו, אם אתה נותן, מן הסתם יש לך. אחרת לא... בזה שאתה נותן, זה עובדתית, זה אומר, זה כמו שאתה נותן לקפצן 10 שקלים ברמזור. שאני נותן, לא יודע מה איתך, כאילו, שאני נותן לקפצן 10 שקלים ברמזור, באותו שנייה, לא שנייה אחרי, לא אחרי שכבר נסעתי, באותה שנייה שנתתי לו את 10 שקלים, מה אתה מרגיש?
נפלא.
שיש לך כסף.
אוקיי.
כאילו, נתת, אז אומר שיש לך.
יש לי, כן.
ויש שיר של גון, אגב, וזה גם, גון מבין את הדיבור ברמות, כאילו. אני לא יודע אם יצא לך לדבר איתו או משהו, אבל...
לא מספיק.
יש לו שיר, מה שחסר לך תיתן. זה היה שם של השיר.
כן. גם נדר מדבר ככה.
וואלה.
כן.
כי זה מחשבה מייצרת מציאות. אתה רוצה מערכת יחסים? את רוצה מערכת יחסים? תתני מערכת יחסים. לעצמך.
אז יש עוד גילו גרסה של זה, זה נגיד אתה אומר, אוקיי, אני רוצה מערכת יחסים. אז כשתהיה לי מערכת יחסים, אני אהיה שמח. עד אז, אני אהיה מבואס על החיים. עכשיו, כשאתה מבואס על החיים, מי ירצה להיות איתך?
כן, כן.
אז זאת אומרת, אתה צריכים להתנהג, כאילו אתה מרגיש שמגיע לך וזה יקרה לך, ולשמוח שזה כבר קורה. זאת אומרת, אתה לא יכול לחיות חיים, שאתה אומר, אני אהיה שמח רק כשאני ארפא את המחלה, אני אהיה שמח רק כשתהיה לי זוגיות, אני אהיה שמח רק כשיהיה לי כסף. אתה צריך להתנהג כבר, כאילו זה מגיע לך. הרי, אתה יודע, מי ירצה לעשות עסקים בן אדם שאומר, אני לא טוב עם כסף, אין לי כסף, לא יודע, אני מקווה שיום אחד יהיה לי כסף. או שאתה מאמין שיהיה לך, ואתה מתחיל להתנהג ככה, ואז יש סיכוי שתמשוך. זה לא fake it or you make it, זה פשוט...
זה לא, זה בדיוק ההפך.
זה לחיות את זה כבר.
זה לחיות את זה כבר.
כן.
זה כאילו, הפכת את זה מהמחשבה, אתה כבר מדבר על השלב של המעשה. כאילו, המחשבה מייצרת מעשה.
זה חלק מאוד דגל עם התהליך.
זה השלב הבא, כאילו, זה השלב הבא. ברור שאם המחשבה, אם במחשבה, וזה בית ספר לקחת אחריות, זה ליטרלי, כאילו, ביום-יום, איך זה נראה. אם במחשבה אתה מייצר לעצמך מציאות שבה אתה במערכת יחסים, זה אומר שבפעולות, זה מה שאתה עושה, מה זה אומר? וזה כבר, כאילו, לרדת עוד קומה. ברמה אחת, זה אומר, כאילו, שואלים אותי בהרצאות, כאילו, אז מה זה אומר, כאילו, איך אני מייצרת לעצמי מערכת יחסים? צאי לדייטים עם עצמך, ברמה אחת. תכתבי לעצמך מכתבים. לכי לשקיעות לבד עם עצמך בלי פלאפון. ככה, את כאילו מייצרת מערכת יחסים עם עצמך. זה ברמה אחת. ברמה יותר עמוקה, אם את במערכת יחסים עם עצמך, כי זה המציאות שאת בעצם מייצרת לעצמך, כי רק ככה תוכלי לקבל מערכת יחסים. זה מה שאמרנו, כאילו, אם את תרצי מערכת, או אם תרצה מערכת יחסים, היא לא תגיע. זה לייצר מציאות. כשיבוא מישהו ויתחיל איתך, הגבר הכי חתיך בחתונה, יבוא ויתחיל איתך. כל תשובה שהיא לא, זה מחמיא לי רצח. ואם תהיה פה עוד שנתיים, יש מצב שזה יעבוד, פשוט כרגע, אני מפתחת מערכת יחסים עם עצמי. אז אני לא פנויה לזה, כי אני מפתחת, הרי אם היית...
זה מה שאתה רוצה שהיא תגיד לו?
כל תשובה אחרת.
נו.
כל תשובה אחרת שהיא לא התשובה הזאת,
כן.
אין סיכוי כאילו שמערכת יחסים תגיע אליה. אבל ברגע שהיא תבוא ותגיד לו את זה, או שהוא יבוא ויגיד לה את זה, זה לא משנה כאילו. זה מחמיא לי רצח, אבל אני לא פנויה לזה כרגע, כי אני מפתחת מערכת יחסים עם עצמי, אז כאילו... אם היא באמת הייתה במערכת יחסים, אז זה מה שהייתה אומרת, נכון? מצטערת, פשוט אני במערכת יחסים.
אוקיי.
כל תשובה אחרת שהיא לא התשובה הזאת, ברמה מאוד עמוקה של מחשבה מייצרת מציאות, זה לא יוכל אף פעם להגיע. אבל ברגע שהיא נותנת את התשובה הזאת ומאמינה בה, מאמינה בה, והיא באמת כאילו עומדת מאחוריה, אני במערכת יחסים עם עצמי כרגע. באיזשהו מקום, באותו רגע שהיא אומרת את התשובה הזאת, היא כבר מוכנה למערכת יחסים, ואז היא תגיע. אתה מבין? זה כאילו האוניברסיטה. לדעתי.
זה מאוד נחרץ, ואני צריך להקל את מה שאתה אומר, מעניין.
כן.
אבל...
זה האוניברסיטה של מחשבה מייצרת מציאות.
כן.
מאיך שאני רואה את זה.
אני יכול לספר גם, אני נגיד, אתה יודע, מדבר הרבה על יצירת מציאות, אבל בו זמנית, אני חושב ש... בואו, יש את העבודה שאתה עושה עם עצמך, את הגישה שלך כלפי הדבר הזה, אבל גם יש את רמת הפעולות, אתה יודע, כמה אנשים יושבים בבית ואומרים, אוקיי, אני רוצה זוגיות. וואלה, עם כמה בנות התחלת היום? אפס? אז מאיפה היא תגיע? למה לא התחלת עם 30? אתה רוצה למצוא עבודה, אתה שולח 30 קורות בחיים ביום, אתה רוצה למצוא זוגיות, אתה לא מתחיל עם אף אחד היום.
כן.
אתה רוצה לעשות כסף. אוקיי, מה עשתה כדי שיהיה לך כסף היום? ניסתה למכור משהו, ניסתה אתה יודע, מה אנחנו עושים כדי שדברים יקרו? אוקיי, אתה רוצה לרפא את המחלה שלך? כמה סרטונים ראית היום על ריפוי? כמה ספרים קראת השבוע על ריפוי? לאן הלכת? בשביל מי, עם מי הלכת לדבר? אתה רוצה שמשהו יקרה, אתה צריך ממש לפעול ללא הרף על זה, כדי להשיג את זה, ו... כל אחד משהו מוכן ל...
וגם מה אתה עושה אם לא את זה? כאילו, אני יוצא לי הרבה לעבוד עם חבר'ה של נובה. אתם מבינים כאילו שיש בתוככם טראומה. אתם מבינים את זה, נכון? כאילו, מה אתם עושים אם לא עכשיו כל היום לשבת ולקרוא ספרים על טראומה? זה קיים בכם. זה קיים בך. למה אתה לא לומד? תשב ותקרא ספרים. מה זה טראומה? איך זה נוצר? למה? להעיר דנמר, נרשם בגוף. כאילו, ספר מוביל לספר, מוביל לספר, ולאט לאט אתה מבין כאילו מה יש בתוכך. וככה אתה כאילו מייצר לעצמת הריפוי, לאט לאט.
אני חושב שכל אחד והמסע שלו, יכול להיות שפשוט אחרת גם למלא סוגים שונים של מטפלים, או סדנאות, או חוויות, ואין ספק, אתה יודע, אני חושב שהדרך הכי טובה לצאת לתהליך ריפוי, הוא דבר שונה ללמוד, אי אפשר לא לדעת. אתה חייב להבין באמת, איך הגוף שלך עובד, איך המיינד שלך עובד, איך התרופות שמציעים לך לקחת עובדות, אתה צריך ממש לבחור לדעת, לחקור, להתנסות בעצמך. אי ידיעה לא מובילה לשום מקום.
כן.
וכל עוד אתה אומר, רגע, אז המומחה יחליט עבורי, הוא יגיד לי איך, אתה מאבד גם מהכוח. זה, יש גם משהו בקורבנות שהוא לא רק בהכרח להאשים מישהו אחר. לשבת ולחכות ולקוות שמשהו ישתנה, זה גם אנרגיה קורבנית. כי היא לא עסוקה בפעולות. אז כל הזמן, אוקיי, מה אני יכול לעשות כדי לשפר את הסיטואציה, כדי ללמוד עליה, כדי להיות אקטיבי, אתה חייב להיות אקטיבי בחיים שלך. כל מה שאנחנו מדברים עליו זה כאילו ההפך מה שמחנכים אותנו.
שזה שוב חוזר לאחריות בעצם.
הכל, כן.
הכל תמיד יחזור לשם.
בסופו של דבר, אתה יודע, אגב, כל האנשים בעולם שמתעסקים בהתפתחות אישית, בין אם זה אני ואתה, בין אם זה ג'ורדן פיטרסון, בין אם זה, כל המדקלמים את אותם מסרים פחות או יותר, כן?
כן.
אז אין ממש הבדל בין לקחת אחריות, לבין יצירת מציאות, לבין להיות אדם מאמין, זה הכל יושב על אותם, התניה וטוני רובינס, כן. ועמרי פלד ומתן חכימי, כולם מדברים על אותם דברים בסגנון שונה.
אותו דבר.
אבל כנראה שאנחנו מדברים כולם את אותה נרטיב, יש מאחוריו איזשהו משהו.
כן.
הרי מה אנחנו? הידע בעולם הוא עתיק יומין, שום דבר לא חדש. אנחנו מייצרים וריאציות, יותר מתקדמות עכשיו לנרטיב שקיים עכשיו, בין אם זה ברשת או בדיאלקט של שנת 2024.
גם יותר מזה, תראה לי את הבן אדם. אני רוצה לראות את הבן אדם, תראה לי את הרופא שלך, תראה לי את החיים הפרטיים שלו. אני שאני מסתכל עליך, אני רואה בן אדם בריא.
כן.
תראה לי את הרופא שלך, תראה לי את הזה שלך, תראה לי את, נגיד, הבחור הזה שהעלה את הפוסט. תראה לי את הרופאים שלך, איך החיים שלהם נראים, כמה הם בריאים, איך האנרגיה שלהם.
אחי, הבחור שהעלה את הפוסט שיתף בסוף, שהוא חולה. עכשיו, מחלה זה אנרגיה, מחלה זה אינפורמציה מהגוף. היא באה להגיד לך, בוא תשנה משהו. אתה אומר, יש לך מחלה בבטן. כל הזהות הרגשית שלך קיימת בבטן, אתה לא מעכל משהו מספיק, אתה לא מקבל את החיים כמו שהם, אתה מנסה להילחם במתן חכימי, מתן חכימי הוא חלק מהחיים, אתה מנסה להילחם בחיים, אתה נלחם באנרגיית חיים, אתה נלחם בתחנת רוח, אתה לא יכול לשנות את המציאות.
כן.
אז במקום להגיד, אוקיי, משהו בי מסמן בקשה לשינוי, אני צריך לשנות את זה, אז, ובאותה מידה אתה הולך לרופא, אחי, הלכתי לרופא אור פעם אחת, אלוהים ישמור. הבן אדם נראה, כאילו לא בשמש כמה שנים. אגב, הבן אדם הזה, הרופא הספציפי הזה, ראיתי אותו פעם אחת באיזה כתבה בחדשות לדעתי, שהוא דיבר נגד חשיפה לשמש. עכשיו, אתה רואה את הבן אדם, הוא חיוור, יש לו קרס, כלומר, אם אתה שמן, זה אומר שיש בעיה עם המטאבוליזם שלך, חילוף החומרים שלך. חשיפה לשמש עוזרת בחילוף החומרים שלך. אז אתה אומר, אתה מדקלם למסרים, שלמדת בבית ספר לרפואה, אבל הלכה למעשה אתה לא בריא. כמה רופאים הם לוקחים תרופות? מלא, אם לא רובם.
כן, רובם.
כמה פסיכולוגים הולכים לטיפול רגשי בעצמם. אין משהו נגד זה, אבל obviously לא למדת שליטה שכלית שם. כמה תזונאים לא בכך חטובים, או לא יודעים מה לאכול.
כן.
זה שלמדת משהו מהאקדמיה לא הופך אותך למסוגל עכשיו, שוב פעם, ידע בלי יכולת להפוך אותה לפרקטיקה לא שווה כלום.
ושאני רואה את ג'ורדן פיטרסון, אני רואה בן אדם בריא.
חד
משמעית. אני רואה אותך, אני רואה בן אדם בריא.
כן.
אוקיי, אחד ועוד אחד שווה שתיים.
רוב האנשים שאני עוקב אחריהם, אני מזהה משהו. או שאני רואה רופא שהוא בריא, או שאני רואה בן אדם שמדבר על תודעה, ואני רואה שהוא באמת לבוא ולקרוא לעצמך. אגב, זה לא רק הוא, כן, יש מלא כאלה, מטפל רוח. אחי, יש לי אנשים שמגיבים לי לפוסטים. פעם אחת מישהו הגיב לי לפוסט. קרא אותי, כללות, השפלות, הקטנות. אתה נכנס לו לפרופיל? נחש מה כתוב לו.
כן, מנטור רוחני, אלכימיה רוחנית, מורה למדיטציה.
מורה למדיטציה, בדיוק. אני אומר לעצמי, לא יכול להיות.
What the fuck.
לא יכול להיות שקורא אצלך מורה למדיטציה, ואתה לא יודע לשלוט בתודעה שלך, באנרגיה שלך, באיזון הנפשי שלך, זה לא יכול להיות.
כן.
אלה כלים הכי בסיסיים בעולם.
איך אתה קורא לעצמך בביו?
אולי חוקר, חוקר ומנחה, ועם הפודקאסט תחושת בטן, משהו כזה.
יש משהו, יש, זה גם, זה מחלה של, של, לא יודע אם כאילו זה רק בארץ או ב...
שמה?
אנשים שמים על עצמם את, ה, את התיוגים האלה. אני, דברים הזויים כאילו שאני רואה, מפתח שיטת אלכימיה רגשית, מפתח זה, כל אחד כאילו, שם, ואני אומר כאילו, אדם וחווה, הלכו ערומים, הלכו ערומים, בגן עדן, הלכו ערומים, ואז כאילו, אני אמר להם כאילו, אנחנו לא מבינים את הסיפור הזה באמת.
לא, אבל עזוב רגע, אם אני חושב אומר לך, עומרי פלד, ספר לי מי אתה. אני לא בקדש של להקטין דווקא, אני אומר, ספר לי מי זה עומרי פלד, בעולם הזה.
כל פעם כאילו שאני מגיע לפודקאסטים וכזה, שואלים אותי איך להציג אותך בזה, אני כזה, וואו, לא יודע, סופר? לא, סופר אני בטוח לא, כאילו.
למה, אתה בטוח כן.
לא, סופר, אם כבר אתה שואל אותי, זה סתם כאילו, זה כזה, לא איזה תפיסת עולם מטורפת, סתם איזה כאילו משחק שאני משחק עם עצמי. סופר זה מהספר השני.
אוקיי.
כאילו ספר אחד, כל אחד יכול להוציא.
אוקיי.
אתה הולך ספרני ושם 30,000, יש לך ספר. כל אחד יכול להוציא ספר.
בסדר, כל אחד יכול לעשות גם להוציא שתי ספרים, אבל עזוב, אני, תן, תן לי, אבל סתם, אני סקרן לשמוע, כי אני גם אגיד לך אחרי זה גם למה.
כותב.
אוקיי.
זה הדבר היחיד, כאילו, שאני, כאילו...
זה מי שאומרי פרק, כותב?
לא, אם אני צריך להציג את עצמי בפודקאסט, כאילו.
אז אני אומר לך, תציג את עצמך בפניי עכשיו, סורי, אני שם אותך לזה, אבל תנסה רגע, בוא בשביל לזה.
אני לא יודע, אני לא יודע איך לענות לשאלה הזאת.
למה אני עושה את זה לך עכשיו? כי, אגב, שמת לי גם עצמי, ישר אמרתי כזה, כן, חוקר, אני כאילו ישר גמגמתי, אבל אם אני באמת שנייה עוצר, עומרי פלד הוא בן אדם ש... אוהב אדם, רוצה לחלוק את האמונות שלו עם העולם, מנחה, מחזיק מרחבי אהבה והתפתחות, בן אדם סקרן, כותב, תראה כמה אנחנו מקטינים את עצמנו בקלות, כן?
כן, בקלות.
ודווקא אני אומר, אז סבבה, אתה יודע, כל אחד ומה שהוא בוחר לכתוב שם, אבל דווקא חושב שאנחנו כן צריכים לתת יותר קדיט, לבאמת מי שאנחנו, ולשמוח ולהתגאות בדבר הזה, פשוט אמרת את זה, וזה כל כך דיבר עליי, כי אני רואה אותי דרכך, עכשיו אמרתי, יו, אני גם כאילו משר מצמצם נורא ל...
להגדרות?
לא, פשוט לכמה שפחות, כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם, מה אומרים על בן אדם שאוהב את עצמו? איך הוא אוהב את עצמו? תראה איך הוא אוהב את עצמו.
כן.
למה, את מי אני אמור לאהוב אם לא אותי?
כן.
למה שאני לא אוהב אותי מאוד?
חייב.
עכשיו, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, הנה, דיכאון וחרדה. אנשים אפילו לא מסוגלים לאהוב את עצמם, כי אמרו להם שזה לא בסדר. חלילה שתהיה אדם שאוהב את עצמו.
כן.
אז בואו נקטין כולנו את עצמנו, בואו נהיה סתמים כאלה, שחלילה שלא תרוויח יותר מדי כסף, ושלא תצליח יותר מדי, ושלא תשמח יותר מדי, בטח לא בתקופות קשות, תצניע את השמחת חיים עכשיו. הכל כאילו להוריד. ואני חושב שההפך, איך ניצור עולם יותר טוב אם לא נמד לאהוב את עצמנו במינימום?
כן.
אז אני שכולנו צריכים, אני חושב שכל אחד שמקשיב צריך לקחת רגע ולחשוב לעצמו מי הוא, ולהרים לעצמו ברמה הכי גבוהה.
יש מי הוא, ויש כל מיני הגדרות שאנחנו שמים סביב עצמנו. עכשיו, ההגדרות האלה, הן מנסות לקבל איזשהו אישור מהעולם. כאילו, אני שם לעצמי, אני רופא, אני עורך דין, אני פסיכולוג, אני, כאילו, זה נותן לי איזשהו אישור מול העולם. ולא, אנחנו לא מבינים עד הסוף, לא לימדו אותנו נכון את הסיפור של אדם וחווה. שהוא אמר להם, אל תאכלו מעץ הדעת, כי אז תבינו את ההבדל בין טוב ורע, זה לא בדיוק מה שהוא התכוון. כאילו, באינטרס של אלוהים, אם תחשוב על זה, שהאדם יבין את ההבדל בין טוב ורע. זה כל המפעל שלנו, מפעל שלנו. זה כאילו, יש לך בחירה חופשית, פרעתי אדם בצלמנו, בדמותנו, הוא הכניס בתוכנו את הבחירה, זה בעצם, כשאומרים כאילו, נברא בצלמו ובדמותו, אז כאילו, הרי אין לאלוהים צלם ואין לו דמות, אז כאילו, מה הסיפור? ואז אתה מבין את זה ממשה, כשהוא נפגש איתו בסנה הבוער, בפעם הראשונה, הוא שאל אותו, מי אתה? את הסנה. אז אמר לו, יהיה אשר יהיה. כאילו, אני, כאילו, יכול להיות מי שאני רוצה.
נכון.
אז כאילו, אז אתה מבין שזה הדבר שהוא הכניס בתוכנו, כאילו, זה החלק של הבחירה החופשית. אתה יכול לבחור בין טוב ורע. זה החלק שאלוהים הכניס בתוכנו, כאילו.
כן.
זה.
לא, אני איתך, אני רוצה להגיב על, כאילו, על כמה דברים, כי אני, א', אתה יודע, לפעמים אתה רושך איזה ביו באינסטגרם של כמה מילים, אז אתה מתמצאת, כן? אז אם עכשיו שואלים בן אדם, ואני אומר, מי אתה? והוא אומר לי עורך דין, אז אני אומר, זה באמת חבל, כי אתה הרבה יותר מעורך דין. אתה בן אדם שבחר לעשות משהו מסיבה מסוימת, בא לי להבין למה. אתה יודע, אפשר להגיד מי זה מתן חכים, אני יכול להגיד, אני חוקר ומנחה פודקאסט. וואלה, אני בן אדם שבחר להקדיש את החיים שלו בשביל ללמד אנשים איך הם יכולים לרפא את עצמם, ולקחת אחריות על החיים שלהם. אני אשכרה יצרתי, אתה יודע, קורסים, ספרים, פודקאסטים. יכולתי להיות יזם נדלן.
כן.
כנראה הייתי מרוויח, אתה יודע, יותר.
כן.
אבל וואלה, בחרתי, אני שם את כל האנרגיה שלי, כי חשוב לי, אתה יודע, ואני גם בן אדם שאוהב להתבטא, בן אדם שאוהב לבדוק את גבולות החיים. אפשר להגיד על עצמנו מלא דברים, אבל אז אתה מתמצאת את זה לאיזה מילה, אני עורך דין, אני רופא, אני זה, אז אתה מבטר על מי אתה. עכשיו, אתה יודע, החברה רוצה לדעת, אני גם סקן, אני שואל אנשים מה אתם עושים. מאוד מעניין אותי מה הבן אדם, הנשמה שבאה לפה, החליטה לעשות עם החיים שלה. וגם זה גם הרע חזקה לשמוע איך הוא בוחר להציג את עצמו, ואני אומר, בוא נע, אני הולך להציג את עצמי אחרת מעכשיו לאנשים.
וואלה.
רוצה לשמוע מה אני עושה, בוא, תחכה שתי דקות, אני אתן לך את כל ה...
אבל אם נגיד עכשיו באמת אתה צריך להציג את עצמך אל מישהו שלא מכיר אותך, זה קורה לך? זה לא קורה לי, זה לא מגיע אליי כאילו.
לא, אתה יודע, אני יכול לנסוע במונית, ואז הנהג מונית רואה שרשום באפליקציה תחושת בטן בעם, אומר לי, מה אתה עושה? עכשיו אני כזה, אני יוצר תוכן. במקום להגיד לו, כי יש מצב שהוא אפילו, אתה יודע, סובל מאיזה מחלה, או רוצה לשפר את החיים שלו, במקום להגיד לו, אני חוקר בריאות, ואני מנגיש ידע הרבה שנים, ויש לי פודקאסט שאתה יכול ללמוד מונו, הלך לשפר את המערכת יחסים שלך, ואת המיניות שלך, ואת המחלה שלך.
לעוף על עצמך קצת, כאילו.
כן, זה בדיוק זה, זה לא לעוף על עצמך.
לא, אני אומר את זה בטוב.
כן. לעוף, כאילו. לא, אני אומר, וזה ממש מעניין, הבחירת מילים, כן, בכלל לעוף על עצמך, זה נשמע, לעוף על עצמך נשמע כאילו זה לא בסדר, ככה לימדו אותנו, לא, אתה עף על עצמך, תעוף על עצמך.
תעוף, כאילו.
זה מקום ממש לתת את כל מי שאני בגאווה, כי אני כבר עושה את כל זה, ועובד נורא קשה בשביל זה. גם אני איכשהו מושפע מזה שהתרבות שלי אמרה לי, פחות, תהיה טיפה פחות, פחות תצניע, פחות.
שזה שוב חוזר לאחריות קורבנות.
יושב על הכל, כן, על יכל להיות ישות חופשית, אתה יודע, אתה חושב איך היינו ילדים, איך ילדים עפים על החיים?
כן.
קופצים על שולחנות, שמחים, ספרים על מה היה היום שלהם, מה הם אוהבים, מה החלומות שלהם, ולאט לאט מצמצים אותנו לידי, אתה יודע, רעיונות. יש לך תעודת בגרות, יש לך תואר ראשון, יש לך תואר שני, עשית את זה, לא עשית את זה.
אבל אתה יודע, זה... אני כאילו חושב נגיד עליך, ואני נגיד, אני אשאל אותך כזה, מה המתנה שלך לעולם? וכאילו, אתה יכול בשנייה להגיד, נגיד, הפודקאסט. פודקאסט זה המתנה שלי לעולם, ואני כזה כאילו, רגע, כך יותר עמוק. כשאני רואה את אחיינית שלי, בת 3.5, משחקת בסלון. עם כולם, כולם יושבים בסלון, ארוחת שישי, היא בת 3.5, והיא בסלון. אין לה פודקאסט, היא לא עורכת דין, היא לא כותבת.
כן.
מה המתנה שלה בעולם? היא.
בשלב הזה של החיים.
כן, היא. זה המתנה. היא, בזה שהיא משחקת בסלון, היא מאירת הסלון.
ברור.
התדר של הסלון עכשיו בשמיים, רק בגלל שהיא. אז כאילו, שזה גם תרגיל שיש לנו בריטריט, של כאילו, המתנה שלך לעולם זה לא הפודקאסט שלך. הפודקאסט שלך זה הדרך שלך, זה הדרך שלך, להבין יותר טוב מי אתה. ושאתה מבין מי אתה, אז בעצם אתה מביא את עצמך לעולם, וזה המתנה שלך לעולם. להיות אתה.
כשאתה מעלה את הרטט שלך, אתה מעלה את הרטט של העולם גם.
כן.
זה צריך את השאיפה של כולנו, להעלות את הרטט של עצמנו.
כן.
אבל אתה יודע, גם חלק מהחיים זה, ביחד עם זה שיש גם את ה... אתה יודע, את המתנגדים, את הכועסים, את הקורבנות, את הצד השני של, אתה יודע, את הצד שרוצה חלום, שלום, ואת הצד שרוצה מלחמה, זה הכל אנרגיות חיים. הם עוזרות לנו להתפתח בסופו של דבר גם.
אתה, הסרטונים שלך גם מאוד ויראליים, אז אני נגיד, סרטון שלי שנגיד מגיע ל-100,000 צפיות, מקבל מלא רעל. אבל הסרטונים של ה-10,000, 20,000, 30,000, הם עדיין נשארים בתחום הטוב, כאילו, כי זה יותר כאילו אנשים שכבר מכירים אותי, אז יש להם קונטקסט. אז אלה של ה-100,000 צפיות, שפתאום כאילו מגיע כזה סרטון, מקבל מלא רעל תמיד, כאילו, נכון, אתה מרגיש שזה גם כזה?
כן, ברור, כאילו, כן, חד משמעית.
זה קשוח. אני סבבה עם זה, כאילו, זה קשוח.
לא, יש...
זה יכול להיות קשוח.
יש פעמים שאנשים באמת פשוט, באמת כאילו שמחים לראות משהו, אבל אין ספק שהאנרגיה החזקה ביותר, היא הרבה פעמים מובלת על ידי השלילי, על לשפוט, על איך אתה מעיז להגיד לי שאפשר לחיות יותר טוב. אתה חושב כאילו, אתה חושב שכל השיח הזה על
דיכאון... אתה מביא משהו טוב, כאילו.
אתה חושב שכל השיח הזה על דיכאון, מה קרה פה? זה אנשים אומרים, איך אתה מעיז להגיד שאפשר יותר טוב, כשאי אפשר, כשאני קורבן של המצב שנמצא בו, ואתה לא מבין בזה, כי אתה לא XYZ, למה אחד נותן את הכוח רק למי שאומר לנו שאי אפשר?
מטורף.
אבל אתה יודע, זה מה שאתה רואה, זה מה שאתה רואה, זה מה שאתה לומד מכיתה א' עד י' ב', זה מה שאתה לומד באקדמיה, זה מה שאתה לומד מהתקשורת, זה מה שאתה לומד מהממשלה שלך. השלילי הוא כאילו, כי נהיה... אתה יודע, יש לך ראש ממשלה שחי על משולש הקורבן.
כן.
כל הזמן, מושיע תוקף,
כן.
מושיע תוקף קורבן, קורבן מושיע תוקף, כל הזמן, עובר וזה מדביק, וכולם מתבקים בזה, יו, רק, גם עכשיו אפשר להגיד שאתה לא בסדר, ואז אפילו מה אתה יכול לעשות, אני אעזור לך, ואז, רגע, למה תוקפים אותי עכשיו בגלל זה? ואז זה חוזר חלילה.
כן.
זה מצחיק, מה זה מצחיק? זה מעגל שגם אני הייתי בו, כולנו בו, כן, אני יכול להיכנס לריב עם חבר או חברה, או בת זוג, ועדיין להיכנס עם משולש הדרמה, זה לא שאני מעל זה הדברים האלה. לפעמים אתה רואה את זה מצב, זה כל כך obvious מהצד שכבר איך עוד לא השתחררנו מהדברים האלה?
יש אמירה מאוד חזקה, ברפואה המערבית, mm-hmm. פסיכולוגיה, mm-hmm. פסיכולוגים, שפסיכולוגים זה אמורים להיות האנשים, בעלי הסמכות ובעלי הידע, כביכול, בכל מה שקשור לנפש. Mm-hmm. יש אמירה מאוד חזקה, שבטח בתקופה הזאת, שפוסט-טראומה mm-hmm. זה משהו שצריך ללמוד לחיות איתו. Mm-hmm. תלמד mm-hmm. לחיות mm-hmm. עם הפוסט-טראומה שלך. Mm-hmm. ואני כזה, הטראומה שלך, כל מה שהיא מבקשת, צועקת, צועקת לך, תרפא אותי, בוא תפגוש אותי. אני רוצה ריפוי. לך לפצע, וכאילו, וזה בדיוק ההפך. זה, אל תלמד לחיות איתי, מה זה פוסט-טראומה? זה כאילו תסמינים של טראומה. אל תלמד לחיות עם התסמינים של הפוסט-טראומה. בוא תיכנס לקומה מינוס 9, בתהליך, כן? תהליך של ריפוי. ותפגוש את הטראומה. שזה כאילו בדיוק ההפך מהאמירה של תלמד לחיות עם הטראומה.
אנחנו, המוטיב של הרפואה המערבית והפסיכולוגיה הוא לתעדף, איך אומרים את זה? לתעדף פתולוגיה על טרנספורמציה. אין נרטיב על ריפוי. אגב, הרפואה המערבית, ההגדרה של הרפואה האלופתית, התרופתית, שקיימת לא הרבה שנים, היא מתעסקת בטיפול בסימפטומים.
סימפטומים.
אין
ריפוי.
זה ההגדרה. אחי, זה בהגדרה, בוויקיפדיה, זה לא עכשיו אני אומר את זה. רפואה אלופתית, טיפול בסימפטומים, בעזרת תרופות, ניתוחים והקרנות. עכשיו, יושבים שם אנשים, והם, אתה יודע, זה לא מבוסס בדיוק על, על, על מחקר באמת, כאילו פסיכולוגיה, כן? זה תיאוריות. אי אפשר, אתה לא יכול לקמת בן אדם על, על המהות שלו והרגל שלו ומה שהוא עבר, אתה לא יכול כן. להגיע לזה, אבל אם אתה מבין שאפשר לשלוט במיינד שלך, ולשנות את הכימיה במיינד, ובין אם זה דרך מדיטציה, או כתיבה, או חיבור לרוח, אבל הם לא לומדים את זה שם, והם מתוחים שמה שהם יודעים זה נכון, והם מתנגדים בצורה מאוד נחרצת לכל גישה אחרת. אז האנשים בעצם שאנחנו למדנו להסתכל עליהם מלמטה ולהגיד, תעזרו לנו, הם כאלה שלא מאמינים בנו. וכנראה שהם בעצמם לא מאמינים ביכולות שלהם בעצמם, אבל בגלל זה אני אומר, עולמות הרוח הרבה יותר מעניינים מעולמות המדע. כן. כי הם כן אומרים ומוכיחים שאפשר לעשות הכל. הרי אם יש בן אדם אחד שריפה דיכאון, אומרי פלד אחד מהם, יש עוד הרבה, אתה יודע כמה אנשים רשמו לי אחרי כל התוכן שיצרתי, על כמה הם יצאו ושינו ושחררו. אם קיים אחד, למה אנחנו נותנים את הכוח לאלה שלא מצליחים?
כן.
מאיזה סיבה?
כן.
כל עוד הנרטיב הוא ככה. ברור שיש יותר אנשים חולים מאשר בריאים בעולם שאנחנו חיים בו. אבל אתה רוצה לתת להם את הכוח, או לאלה שריפו את עצמם את הכוח?
אני באמת חושב שזה גזור ש... כאילו, אמר לך, איפה המחקרים שלך? ואני אומר, כאילו, סתכל על הבן אדם, הוא נראה בריא. אתה מבין? כאילו, סתכל על הבן אדם. זה המחקר. לי זה מספיק, אני רואה בן אדם, אתה נראה בריא, אתה נראה לו בריא, זה הכל.
כן.
אתה נראה בריא, זהו. כנראה משהו הוא עושה נכון.
שמע, א', יש לך אינטואיציה, ולא כולם בהכרח לומדים להשתמש באינטואיציה ותחושת בטן וחוכמת הרחוב שלהם, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אם מסתכלים על הסיפור של הבחור הזה, שהוא אומר לך שהוא התאכזב מזה שהוא לא צריך לרפא את עצמו, יש אנשים שכן עשו את הקורסים שלי, או קראו ספרים, לא רק מהעולם, וריפו את עצמם. יש פה משהו מאחורי זה. זה שאתה לא הצלחת, או זה שאתה רוצה להישען על מחקר, אתה יודע, אתמול הייתי בסדנה של רן קליף, הוא אמר משהו מדהים, הוא אמר, איך אמר? לוגי... הוא כאילו ניסה, כמו סטלבט, הוא אמר כאילו לוגי... נגיד לוגיסיטי, איך אומרים את זה? קיצור, הוא אומר כאילו שלוגיקה, אנשים שהם רציונליים, זה מחלה שאי אפשר לרפא. כי הם כל כך עסוקים בלנסות להסביר עצמם למה. למה הם לא אמורים לרפא את עצמם. בוא, אתה רוצה לראות לי מחקר שאתה אמור להיות חולה? ניצחת, אחי. אני לא, אנחנו לא באותו, אני רוצה להגיד, אנחנו לא באותו משחק. אנחנו לא באותו משחק. למרות שכאילו כל המחקרים קיימים גם אותם אפשר למצוא, כן? זה לא הנרטיב. זה לא משנה. החוויה שלי בעולם הזה היא של ישות עצמית, ריבונית, נשמתית, שבאה לו פה לעבור משהו הרבה יותר גדול מאשר אנשים שמנסים לקמת אותך לידי איזשהו רעיון מגביל. אמונות מגבילות, הם מה שתוקע אותנו בחיים האלה. מישהו שפותח את החשבה למשהו חדש, הוא זה שמאפשר לך לצאת לדרך חדשה. רק כמה אחת אתה יכול.
כן.
מה אני אגיד לך, אחי?
דיבור טוב.
כן, מאוד.
איך אתה רוצה לסכם? לכו לויפאסנה.
זה לא זה שלי.
לא?
אני, תשמע, אני, אחד המנטרות...
כי זה אחריות רדיקלית.
לא, תשמע, אחד מהמנטרות שאני חוזר אליהם תמיד בתהליכי ריפוי, זה גם מדיטציה. תעשה מדיטציה. באיזשהי סוג של דרך, תתחיל ללמוד לשבת, אמרת את זה אתה, 4 קירות, שב בשקט עם עצמך, תתחיל לפגוש את עצמך בעולם של הסחות דעת אינסופיות. כן? במקום להקשיב למה שיש לאנשים להגיד, בין אם זה אני, או בין אם זה המתנגדים, שב עם עצמך, תגלה את החוכמה שקיימת בתוכך, ואתה חושב שאתה באת לפה דף ריק, אתה נשמה שהתגלגלה פה הרבה, בוא תראה מה עולה בעצמך, הרי מה זה דמיון? משהו שבא מתוכך, נכון? לא כל מה שקרה בעולם הזה, במאות אלפי שנים האחרונות, באו מתואר של מישהו, נכון? לא אנשים חכמים הרבה לפני שהייתה אקדמיה, חוכמה מגיעה מהרבה מקומות, והיא מגיעה בעיקר מתוכך בסופו של דבר, אבל כן אפשר לצמצם את התודעה של בן אדם, על ידי צפייה חוזרת במכשיר על הקיר, על ידי שתייה וצריכה של מזונות שמצמצמים את התודעה, אתה יודע, לא חסר דברים שמגבילים מאוד את החשיבה שלך. 12 שנה במערכת חינוך, שאמרו לך, אל תחשוב בצורה עצמאית, תמשיך לציית, אל תביא שום נרטיב חדש ושונה, תימד להיות פרפקציוניסט, כלומר, תיזהר מלטעות, רק אל תטעה. אז אחד מהשיעורים בחיים האלה זה להשתחרר מתוך כל השלשלאות והכבלים והתניות, ולגלות מי אתה, להמציא את עצמך מחדש. אם הייתי נשאר עם אותם דברים שלימדו אותי, שהמומחים אחראים עליי, שמה שלמדתי בבית ספר אמור להחליט, שהחדשות, אז הייתי בן אדם אחר לגמרי. בוא נתנתק מזה, תגלה משהו חדש, בוא תמציא את עצמך משהו חדש יותר טוב ממה שלי, יש להגיד לך עכשיו אפילו.
כן. זה התחושה שאני מקבל מהתכנים שלך.
זה כיף לשמוע, אחי.
כן. שים על עצמך את האחריות ותתחיל לטפס בעלייה. צא לדרך. כאילו, צא לדרך.
וגם, אתה יודע, להישאר בדרך הזאת, גם שתשמע הרבה התנגדויות, אתה יודע, בסופו של דבר...
מיליון התנגדויות.
מישהו מקשיב עכשיו לעומרי או לי, ואז הוא אומר לאמא, בוא נעימה, שמעתי מה, את אומרי פי ילד אומר משהו מדהים, אני רוצה ככה וככה. אוי, שנו, אל תקשיב לשטויות האלה, זה מסוכן, אל תעשה דברים כאלה. אם יש לך סביבה סביבך שרוצה לצמצם אותך לידי איזשהו משהו נורא... כי כולם רוצים את מה שמוכר, החברה נורא רוצה ששום דבר לא יזעזע אותה.
כן, זה לא הוכיח את עצמו.
זה לא מוכיח את עצמו
בכלל. זה לא מוכיח את עצמו.
אני רק אומר כל הזמן, לכל מי שרוצה להתווכח איתי, בוא תראה את הנתונים. עזוב עכשיו 200 שנה אחורה, ב-10 שנים האחרונות, דיכאון בעלייה, חרדה בעלייה, מחלות כרוניות בעלייה, מחלות אוטואימוניות בעלייה, אוטיזם בעלייה, חוסר בתחושות משמעות בעלייה. מה עוד, איזה מחקר אתה רוצה?
כן.
איזה מחקר? די, כמה אפשר לבקש את הדאטה כל היום? תביא את הדאטה. די עם הדאטה, די עם המחקרים, תשחרר מזה. תחבר למשהו בפנים, תחבר לאנשים שנותנים לך רגש, משמעות, משהו. מה קרה בקורונה בגלל כל הדאטה? מה היה שפוי פה בקורונה?
זה באמת הפיל שבחדר. מישהו יכול לשמוע את זה, יגיד, בוא נה, הם דקים אותי אלה. אני אומר, לא, ההפך. זה הדבר שצריך לדבר עליו כל הזמן.
כן.
עלייה בזה, עלייה בדיכאון, עלייה בחרדה, עלייה. זה לא הוכיח את עצמו.
כן.
זה לא הוכיח את עצמו.
כן.
עכשיו, כאילו, מה?
זה שהמיינסטרים בעלייה שלילית לא אומר שזה מה שצריך להוביל את הנרטיב.
המיינסטרים בעלייה שלילית.
כן.
כן.
אתה צריך להסתכל רק על האנשים הבודדים, רק על עומרי פלד. מיליון אנשים עם דיכאון, אין בעיה, אבל עומרי פלד יעשה מזה, אז עומרי פלד צריך את הבנם היחיד שאני אתחיל להסתכל עליו לאינפורמציה. מתן חכים מריפה מחלה, אני רק לא אקשיב. כי למה להקשיב למי שאומר לך שאי אפשר?
כן.
עכשיו אגב, כשאני מדבר על הדברים האלה לעומק, אני מכיר בקיום של רפואה מערבית, אני מכיר בחשיבות של תרופות במקרים מסוימים, אני לא אנטי. אני רק אומר, אי אפשר שזה יהיה רק השיח היחיד. כן? יש אנשים שאין להם את הכוחות כרגע להתמודד בזכות עצמם, או הם לא רוצים לשנות גם, אגב. יש אנשים שאומרים, אחי, אני רוצה להמשיך עם העוגות שוקולד, אני רוצה להמשיך עם האלכוהול, אני רוצה להמשיך עם הסיגריות, אני רוצה להמשיך עם הסמים. בסדר? מעולה. בתוך המטריקס הזה שאתה חי בו, אתה צריך גם נראה את העזרה של המטריקס. מה שאנחנו מציעים, בדרך כלל צריך שינוי, פשוט, שינוי בזהות של כל מה שאתה מכיר.
כן.
לא להתרגל לפתוח את הטלוויזיה בשפיים, לא ללכת לעוד כוסית כדי לפגוש, להתמודד עם הכאב. לא לרדת על עוד איזה קורנפלקס בבוקר, לא להקשיב לאנשים שרוצים, אתה יודע, הנה, בוא נשב, אז נשב חבורה של מומורמרים, שרוצים להיות קורבנות, ואנחנו מדביקים אחד את השני בקורבנות.
כן, שזה מה שהיה על הפוסט שלו.
הנה, יש ניסוי שעשו ב-2006, הוא נקרא אפקט התפוח הרקוב. כמו שיש סלסלה של תפוחים, ותפוח אחד רקוב גורם לכל השאר להירקב, אז עשו ניסוי, שמו אנשים בחבורות, ושמו בן אדם אחד שלילי, וכל התפקוד של החבורה ירד באיזה 40%, בגלל הבן אדם השלילי הזה, ונוצרו הרבה יותר קונפליקטים. כלומר, עכשיו, אתה יודע, אתה מסתכל על זה בהקשר של ניסוי נקודתי, כך עכשיו בן אדם שיש לו בחיים, במשך כל החיים, בן אדם שלילי, שכל הזמן אומר לו מה הוא לא יכול ולמה כל החיים דפוקים, וזהו, הנה, החיים שלך עכשיו, אתה הפכת להיות תפוח רקוב, רק כי אפשרת למישהו להיכנס, אז אתה רואה פוסטים כאלה שוויראליים, שאנשים נדבקים בריקבון, וזה נהיה כמו דבר שאנשים עוד דרשו מעודדים.
אתה יודע, כך בן אדם בדיכאון, או בן אדם שאין לו משמעות כרגע בחיים, סתם. שים לידו, כך אותי ואותך, תכפיל אותנו ב8, 10 אנשים עכשיו, אנחנו ועוד 8 כמונו, בדיוק אותו דבר, צמודים עליו 24-7. זה עכשיו הסביבה שלו. אתה מבין שהוא יצא מזה.
כמו מה שאתה רואה שקורה לאנשים בריטריט. אתה רואה מה קורה לאנשים בריטריט. הם יוצאים בתדר הרבה יותר גבוה.
התדר בחלל. התדר בחלל.
אין ספק שזה...
התדר בחלל. ואתה יודע שתמיד אנחנו, תמיד במעגל סיום של הריטריט, התדר באמת בשמיים, כי אתה 5 ימים במדבר, וכאילו, לא יודע להם, כאילו, הקטע הזה עכשיו, לא לצאת למטריקס, ולא לשפוט. השיפוטיות היא עולה בתוכנו בצורה אינסטינקטיבית. הקטע זה לשפוט, לראות את זה, להיאבק בזה, ולהביא משהו אחר. אתה לא צריך להוציא החוצה את השיפוטיות שלך. העולם לא צריך ממך את השיפוטיות שלך. הוא צריך שתהיה מספיק חזק בשביל להיאבק עם השיפוטיות בפנים, עם הקולות האלה בתוכך, ותוציא משהו אחר. תוציא אמפתיה. תבין שיש עוד צד לבן אדם. תראה עוד צד של הבן אדם. אבל אתה צריך את המאבק הפנימי, להסכים להיאבק בתוכך, כדי שתוכל להוציא משהו יותר טוב החוצה.
כן, אמרת את זה ממש יפה קודם, על מהתניה, איך קראת על האמצעי? הבינוני?
בינוני. בוא נשאף, זה השאיפה, צריכה להיות. זה, הבן אדם הזה.
אתה יודע, כשאתה שופט מישהו, אתה בעצם שם את האצבע החוצה במקום להסתכל פנימה. אין בעיה, יכול להיות שאומרי פלד יעלה ריל שיפעיל אותי מתן חכימי. ואז אני יכול להגיד, או, אומרי הזה, אני יכול להגיד, רגע, למה זה מפעיל אותי כרגע? למה זה מפעיל אותי? מה כואב לי בחיים? מה הנקודת כאב שלי? במקום, אני יכול או להתפתח ולשפר אותי ולפגוש את הכאב שלי, או להתחיל להגיד, בגלל אומרי פלד אני מרגיש לך. ואז, וואלה, אתה רציני איתי שהיום אתה נשמה שבאה לכדור הארץ והפרצוף שלך עכשיו כאילו עצוב בגלל ריל שראית של מישהו באינסטגרם? תהיה, אתה מסתלבט עליי.
ואפרופו נשמות, יש על זה רבי נחמן מטורף, כאילו.
שמה?
שיש מעשייה, שברגע שכאילו בן אדם עושה חטא, נגיד בן אדם חוטא, באותו רגע כל הנשמות עולות לשמיים, של כל האנשים, והן צריכות להחליט פה אחד על העונש של אותו בן אדם, על החטא הזה. עכשיו, הנשמה של אותו בן אדם, מן הסתם לא תזרום, כאילו, עם ההחלטה פה אחד, כאילו, כי זה הבן אדם שזה היא, כאילו. אז אלוהים קלט את זה, והטיל כישוף על כל המערכת הזאת, והוא גרם לאותה נשמה לחשוב שהיא נותנת עונש למישהו אחר. ובעולם האמיתי, כל פעם שאנחנו שופטים מישהו,
מעניש את עצמך.
אנחנו תחת אותו כישוף. אנחנו אשכרה תחת אותו כישוף, כאילו, בלייב. כשאתה שופט מישהו, זה אומר שיש בך איזשהו חלק שאתה לא מוכן לפגוש, שיתעורר הרגע. עכשיו, או שתשפוט אותו, או שתבין שזה בך, ותסכים להסתכל פנימה, תנהל את המאבק מבפנים, ותוציא החוצה אהבה.
זה כמו כשאתה לא מוכן לסלוח לבן אדם, אתה היחיד שנשאר בכלא הזה.
כן.
אתה לא סולח, אתה תחיל לסלוח לעצמך, לא למישהו אחר. טוב, זה אין ספור פילוסופיות, אבל הן באמת יושבות על אותם דברים.
אותה אמירה בסוף.
א', אתה רוצה לדאוג שיהיה לך טוב בחיים האלה. איך תדאג שיהיה לך יהיה טוב? בטוח לא תדאג שיהיה לך טוב בזה שישפוט מישהו אחר, בזה שתילחם במציאות, בזה שתאשים.
כן, היה פה דור שבוע שעבר ודיברנו על זה, כאילו, על הקטע הזה שיש את הטרנד הזה בטיק טוק, שאנשים צולבים אחד השני. ובאינסטגרם, כאילו, בוא, אתה צריך להתחיל טרנד חדש, כאילו. תעלה סרטון טוב על מישהו.
בוא נרים למישהו.
סתם, כאילו, בלי קשר לכלום.
לגמרי.
אתה מבין? כאילו, סתם, אהבה. אהבה.
לגמרי.
אתה מבין?